בקיצור, פרק נ"א. קראתם מה שלחתי כל הפרק, איפה אתם עובדים?
אני התחלתי לקרוא את כל הפרק, אני חושב שאני לא משנה מספיק פעולות, אני חשבתי לחלק המקוצר, אבל אני שכבר קראתי את כל הפרק
המקוצר. מעולה. כי החלק הארוך פה באמת, הארכני קצת, זה כל הדברים
שלך.
זה
לא לחשוב, שאיר.
שולם, שולם, לא תחזור. זה הפרק עם הארמון, כן, זה פרק חשוב מאוד. למעשה זה הפרק המסיבי, הארמון שיש בו, כל מה שבא אחרי זה, זה פרקים די קצרים. דלת, זהו, ממש אנחנו בישורת האחרונה. בכל אופן, אז פרק ארוך, יש בו כמה נושאים, הם כולם קשורים אחד לשני באיזה מין רצף כזה, אבל לא לכולם מספיק היום. בעצם, זה הפסקה הראשונה שלו. פרק זה שאותנו מביאים עכשיו אינו כולל עניין נוסף על מה שנכתב בפרקי ספר זה. שום חידושים. אלא הוא רק מעין חתימה המבהירה גם את העבודה המיוחדת למשיג האמיתות. וכינוי יפה, אני רוצה לקחת את עצמו את התואר הזה. משיג האמיתות יש בעבודה מיוחדת. אחרי שהשיג מה הוא, התעלה, מדריכה אותו להשגת עבודה זאת אשר היא תכלית האדם, מלמדת אותו כיצד תהיה השגחה בו בעולם זה, עד אשר יעבור לצרור החיים. זה ממש תקציב של הפרק, זה יפה, כאילו, במשפט אחד. יש סוג של סיכום, דרך משל הארמון, ויש עבודה מיוחדת למשיג האמיתות, הדרכה מעשית למשיג האמיתות, איך לעבוד, זה יפה, כאילו, שלנו פתאום יהיה פרקטי. אחרי זה יש דיבור על ההשגחה ודיבור על המוות בסוף. כל מה שצריך ילדו בחיים, בקיצור. מההתחלה ועד לצרור החיים. בכל אופן, כאמור, את החלק של ההשגחה והמוות אני רוצה שנגיע אליו בשיעור הבא. בעצם, באמת, לא יודע אם זה כולל את כל מה שנכלל בספר. זאת אומרת, זה לא סיכום, אבל, ואני גם לא בטוח אם זה חידוש. יש פה איזשהו טוויסט. הנקודה, מה שאני רוצה להפיק מזה בשיעור הזה, זה סוג של נגיעה מכיוון אחר, בעצם באמת בדברים יסודיים שהיו בשורש של הרבה דיבורים שלנו באורך השנה. זה באמת סיכום מוצלח. אני חושב שמה שיהיה בשיעור הבא, זה יהיה באמת קצת הטוויסט של הספר הזה בסוף, יש לו קצת איזה כיוון אחר. מה שיש פה הוא באמת קשור להרבה דברים שכבר דיברנו עליהם, אבל נראה לי שבכל זאת יהיה אפשר להתבונן בזה במקום אחר. בקיצור, אז אנחנו נקרא את משל הארמון. מה שאני רוצה שנעשה, זה נתבונן בשתי דמויות של הרמב"ם, שלוש בעצם. דמות אחת, שלוש דמויות. אחד זה המוני עמי הארצות שמקיימים מצוות, שני זה אלה שיש להם דעות אבל הם טועים, ושלישי זה החכמים, הנביאים, כל אלה שהם צודקים, ואני רוצה שנתבונן קצת בהבדלים ביניהם, גם דרך פרק מולט, ונראה מה, איפה זה. בעיקר מה שהרמב"ם עושה פה במשל הארמון בעצם זה למקד, למקם בהיררכיה כל מיני יסודים של עבודה. רואי, שנדליק את המזגן, לא? אז בואו נקרא קצת, יש פה מסה די גדולה של טקסט, אני עוד הבאתי כל מיני דברים של קריפקה שאני מבין קשורים בסוף. קריפקה? כן. אבל זה יחסי פרק זורם, אני חושב, אם ראיתם. הלאה, הרי אני פותח את הדיבור בפרק זה במשל שאמשיל לך. אומר איפה, אגב, אולי זה משפט לגבי הפתיחה, יש משהו מעניין אם קוראים את הפתיחה הזאת, העבודה המיוחדת למשיג האמיתות, על רקע זה שעכשיו היה לנו כמה, 16-17 פרקים על טעמי המצוות, כאילו היה לי איזה רושם שיש פה איזה הנגדה. עד עכשיו דיברנו על העבודה, אתם יודעים איזה, עכשיו יש לנו את העבודה המיוחדת למשיג האמיתות, זה משהו אחר לגמרי, וגם המתח הזה בעצם יעמוד במרכז של מה שאני רואה פה בפרק הזה, שאני מנסה לגעת בו. אוקיי. אומר איפה, המלך בארמונו. בין כל האנשים הכפופים למרותו, יש אנשים בעיר ויש מחוץ להם. בין אלה שבעיר, יש מי שפונה עורף לבית המלך ופניו פונים לדרך אחרת, ויש מהם מי שמתכוון אל בית המלך, פונה אליו ומבקש להיכנס אל ביתו ולהתייצב בפניו, אלא שעד עתה לא ראה מעולם את חומות הבית. יש בין המתכוונים אל בית המלך מי שהגיע אל הבית ומסובב אותו כדי לחפש את השער שלו. ויש ביניהם מי שנכנס בעד השער והוא הולך בפרוס דומים. יש מהם מי שהגיע לטרקלין הבית והוא נוכח עם המלך במקום אחד, הוא בית המלך. אבל אם שהוא בתוך הבית, אין הוא רואה את המלך ומדבר עליו. אלא אחרי שאדם נוכח בבית המלך, יש הכרח שישתדל השתדלות נוספת. ואז יעמוד לפני המלך ויראה אותו מרחוק או מקרוב, או ישמע את דיבורו של המלך, או ידבר אליו. בעצם ההשתדלות הנוספת הזאת, זה אני חושב בדיוק מה שהרמב"ם מתאר פה כעבודה מיוחדת של משיג האמיתות, זה המקום שאליו הוא מנסה לחתור בפרק הזה. אבל גם לפני זה כל הבנייה הזאת, אני רואה שהשתכנעת מהטיעונים שלי. אתה זה שמשחיל אם אתה לא משתמש בזה. בדיוק.
זה מעניין, זה ממש
משל, אתה רואה שהוא... זה לא, הוא לא כאן. היום אתה רואה משלים שהפליגו עם המשל, ואחרי זה חלק הוא מתאים לנמשל, וחלק הוא יצטרף לעצם כמרכיב של המשל. ופה התחושה היא שכל אחד מהדמויות האלה...
כל שני סוגי המשלים האלה, הוא אפילו רמי עצמו עושה את חלוקה הזאת.
נכון, כמה שזה היה.
בפירוש הנביאים.
נכון, יש שם שם שם. נכון, שלא תכף לבין, נכון, לגבי...
הוא אומר שיש כאלה שכן לחשב. יש שני סוגים של משל.
שאלה מדבר על עצמו. לא זוכר, זה באמת משל מתוקתק אני חושב, כי אפשר לראות שיש פה הרבה משתנים, זה לא סתם רמות שונות, אלא יש את העניין של איפה פונים, יש את העניין של כמה קרובים, יש את העניין של יודעים את הכיוון, יודעים את הדרך או לא יודעים את הדרך, יש להיות בתוך הבית ויש לתקשר, כל רמה פה מכניסה את איכויות אחרות, זה לא סתם קרובי יותר, נגיד, אני חושב שמשל הארמון של הבעל שם טוב, שם יש בעיקר את המשתנה של מי קרוב, מי רחוק, מי נכנס לדבר אחת, מי נכנס שתי גדרות. לא, לא יושב לזה כרגע, אבל פה אתה רואה ממש שהמשל הוא מתוקתק. מי שזוכר בזמנו חלוי יוקדאי עשתה פה איזה אנליזה של חלות בכל מיני מקומות, אז היא דיברה גם על הסיפור הזה, מול הסיפור מה שיש ברב נחמן, בעל שם טוב, כל אחד עשה מזה כל מיני דברים אחרים. בהיכלות וכו', כל אופן, זה עניין אחר. אז בואו נלך לנמשל. הנה אסביר לך את המשל הזה שהמצאתי לאומר. אלה שמחוץ לעיר, הם כל אדם שאין לאמונה דתית, עיונית או מסורתית. אלה שהם בעיר, אבל יפנו עורף לבית המלך. אגב, שנייה, אני אגיד משהו על הדבר הזה. המון תפס אותי בהתחלה שהאלה שמחוץ לסיפור זה אלה שאין להם אמונה דתית. למרות שאחרי שקוראים את ההמשך, רואים שבדי שהעניין פה זה השכלה, גם במובן הפילוסופי. לכן דתי פה לכאורה כולל מתוכו פילוסופי, ובמובן של הפילוסופי כמובן יש יתרון על פני הדתי, במובן הפולחני, המצוות וזה, כמו שנראה עוד שנייה. ובכל זאת, הוא קורא פה אמונה דתית, והייתי לבנות את זה מגדלים, ואז ראיתי שהרב קפח לא מתרגם ככה, הרב קפח תרגם מי שאין לו דעה בשיטה. ורק שוליים הוא כתב הכוונה שהוא לא אוחז באחת השיטות הפילוסופיות או הדתיות. זאת אומרת, מישהו בכלל לא בסיפור, איך בדיוק מגדירים את הסיפור, זה כבר עניין של דקדוק ערבי, כנראה, אז אני לא יודע כמה אפשר לבנות את זה. מעניין ששבת תרגם את זה ככה, למרות שזה שונה, נראה קצת חביב. בכל אופן, זה אנשים שאין להם שום עניין בכל הסיפור הזה. אז זה מעניין, אבל אני אגע בזה עוד מעט בהמשך, מה בעצם מכניס בן אדם לסיפור, מה מושיב אותו בחוץ. אלה אשר בעיר, אבל יפנו עורף לבית המלך, הם בעלי דעה ואיום שנוצרו להם דעות לא נכונות, או בשל טעות גדולה שהראה להם בשעת יונה, או מתוך שקיבלו ממי שטעה. לכן בגלל דעות אלה, כל הזמן שהם הולכים, הם מוסיפים להתרחק מבית המלך. הללו גרועים בהרבה מהראשונים. אלה הם אשר לעיתים ההכרח מחייב לאורגם ולמחות את עקבות דעותיהם כדי שלא ידעו את דרכי זולתם. נראה שאלה שבחוץ לא הולכים, נכון? לא הולכים לשום מקום, יש דברים בחוץ. ואלה הם הולכים, הולכים והולכים, וגם שרפים אנשים אחרים. נקרא ככה את כל התמונה ואז נעשה ככה להתבדן עליו. אלה הפונים על בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו, אולם מעולם לא ראו את בית המלך. הם המון בני התורה, כלומר מהארץ עוסקים במצוות. המגיעים אל הבית וסובבים סביבו הם חכמי ההלכה המאמינים בדעות נכונות שקיבלו במסורת, דנים בהלכות הפולחניות, ואינם בקיאים בעירים בעקרונות הדת. וכלל לא חקרו לאמת אמונה. אלה שהעמיקו לעיין בעקרונות הדת נכנסו לפרוזדורים. האנשים שם ללא ספק בדרגות שונות. מי שיש לו הוכחה מופתית לכל מה שהוכח בו הוכחה מופתית, ויודע ידיעה ודאית כל מה שאפשר לדעת ידיעה ודאית מהדברים העיקריים, והוא קרוב לוודאות במה שבו אפשר רק להתקרב לוודאות, הוא עם המלך בתוך הבית. ומפעילים את מחשבתם. לאחר שהגיעו בשלמות במטאפיזיקה, ונוטים כל כולם כלפי האל יתגדל ויתרומם, ונמנעים ממה שזולתו. ומפנים את כל פעולות שכלה מתבונן בנמצאים, להביא מהם ראיות עליו יתעלה כדי שידעו את הנבטו אותם בכל אופן אפשרי, הם הנצבים למשל המלך, זאת היא דרגת הנביאים, אחרי זה אומר לפעמים רואים, לפעמים מדברים, בעצם חוזר מה שהוא דיבר בפרקי הנבואה. בואו לשנייה נתבונן בשלבים האלה, בכל מה שקורה בדרך, מה אתם אומרים? מה מתחדד לכם פה?
אותי תפסה החלוקה שהוא עושה בין ההמון, כאילו יש שני סוגי המון, יש המון שתופס ששרק עושה מצוות, ויש המון שתופס את הדעות של המסורת, שהן לא דווקא דעות נכונות או משהו כזה, הן לא דעות נראה כאילו שהן
נכון.
לא רואות מזה עם הפילוסופיה, אבל כן. עצם זה שאתה מחזיק באיזושהי דעה זה מקרב אותך יותר.
כן. זה כבר אני חושב גם עומד בהבחנה שיגיד להמשך, בין לדעת דברים לבין לחשוב עליהם, להגיע אליהם לבד, לחשוב עליהם כל הזמן, זה חלק מהדרגה שהוא בונה פה באמת. מה עוד?
מפתיע הישירות, לא יודעת, כאילו, הישירות של הכתב, כאילו.
שמשאיר
את ה... כאילו החלוקה של עם ישראל,
כן, אלה, הוא מביא את המרצה המעשה,
בלי כפפות, ברור, אלה שומרי מצווה זה מחוץ. כן, זה באמת, זה קטע מאוד מפתיע, מבחינת ה... כאילו... זה, טק, 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 יש מי ש... אם גם מסתכלים על המשל ועל הממשל, אז אתה רואה למשל שחכמי ההלכה שמאמינים את דעות נכונות ודנים בהלכות פולחניות, הם לא יודעים איפה השאר. מי שהגיע אל הבית ומסובב אותו כדי לחפש את השאר שלו.
זה מעניין ש... יש כזה משל של חז"ל, מירת שמיים.
מירת שמיים זה הדלתות השער החיצוני. וה... מה הפנימי? חוכמה, אני חושב. מי שאין לו את המפתח, לא יכול להיכנס לשער הפנימי.
גם שמי שיש לו שאין לו דירה ועושה שער לדירה, אז נהפוך
להם. יש שניים הפוכים, אני מצאתם תמיד אוהב להביא אותם ביחד. באמת זה דימוי כמו של חביב עבדי אלחם, באמת זה דימוי מאוד חזק. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שהוא פנימי ואליו צריך להיכנס, ואז השאלה איך אתה נכנס אליו, אם אתה יודע את הדרך. זאת אומרת, גם בכל זאת רואה שהרמב"ם כן רואה חשיבות בזה שהם בכל זאת מגיעים מסביב לאזור. זאת אומרת, יש פה כמה דרגות שכל אחת היא כן משמעותית, זה לא שאם אתה לא נמצא בפנים אז אתה כמו אלה שמחוץ לגמרי. כולם תחת מרותו של המלך, זה כן. יש גם את העניין של האם פונים אליו או לא פונים אליו. אפשר כאילו, אם היינו עושים פה טבלאות, היה אפשר לראות מי פונה, מי לא פונה, מי יודע, מי לא יודע, מי מתקרב, יש כל מיני צירופים. אני אגיד לכם מה תפס אותי פה, כמה דברים. אחד, זה אלה שפונים עורף לבית המלך, למרות שהם כן נמצאים בתוך העיר. זאת אומרת, נסתכל נגיד עליהם ביחד לאלה שבחוץ. אלה שבחוץ, כאמור, הם לא הולכים לשום מקום, הם לא יודעים שום דבר. בכלל הוא הסיפור. השאלה מה בדיוק חסר להם, זה אפשר אולי ללמוד בתוך ההשוואה הזאת. לעומת אלה שהם בפנים, כי יש להם דעות, בעלי דעה ועיון, אבל בגלל שהם טועים, הוא אומר, הם בפנים, אבל הם פונים החוצה. לא יודע מה שהערכה יש... שנמשיך ללכת אם יגיעו החוצה בסוף וייצאו לחלוטין, אבל יש פה איזה משחק כזה בין שני הצירופים האלה. נתן לך להיות בפנים כי אתה בכל זאת חושב על, אז מה בדיוק זה נראה לי השאלה, אולי נקרא עוד משני הפסקה מהמשך. מצד שני, אתה הרבה יותר גרוע מאלה שבחוץ בגלל שאתה חושב בצורה לא נכונה, ולכן אתה בעצם הולך כיוון אחר. אולי נקפוץ רגע קדימה ונראה את הפסקה שמוביל בהמשך שנוגעת בזה. איפה זה? הנה, כן, נחזור למטרת הפרק. הפסקה הבאה בעצם, מה שעוד לא קראנו, נקרא גם אותה. נחזור בה למטרת הפרק והיא הדגשת הפרעת המחשבה על האל לבדו, זה הנושא שניגע בו בהמשך. לאחר הצגת הידיעה אותו, כמו שהבהרנו, זאת היא העבודה המיוחדת למשיגי האמיתות. וככל שהם מרבים לחשוב עליו ולשעות אצלו, הם מרבים לעבוד אותו. אבל החושב על האל ומרבה להזכירו בלי ידיעה, אלא בעקבות דמיון גרידה, או בעקבות אמונה שקיבל מזולתו, הרי לדעתי לא רק שהוא מחוץ לבית ורחוק ממנו, אלא גם אינו מזכיר את האל באמת, ולא חושב עליו. כי דבר זה שבדמיונו ושהוא מזכירו בפיו, אינו תואם שום נמצא כלל, אלא הוא בדוי. דמיונו בדה אותו, כמו שהבהרנו כאשר דיברנו על התארים. אין ראוי להתחיל במין זה של עבודה, אלא לאחר התפיסה השכלית. כאשר תשיג את האל ואת מעשה בפי מה שהשכל מצריך, אחרי זאת תתחיל להתייחד עמו ותשתדל להתקרב אליו ותאבד את הקשר שבינך ובינו שהוא השכל, ואז הוא אומר שזה אהבה, כי אהבה זה השגה כמו שגברנו בפרים. אז זה מעניין, זאת אומרת יש מישהו שהוא נכנס לאזור הזה של הדעות ושל המחשבות, ובגלל שהוא לא עושה את זה טוב אז הוא נמצא מקום יותר גרוע מאשר אלה שלא חושבים ולא יודעים בכלל שום דבר. ויש פה אמירה שהיא תפסה אותי, כי היא גם מחזיר אותי לדברים שקצת דיברנו עליהם מתחילת השנה, של מה זה אומר שמישהו חושב על האל בצורה דמיונית, ולכן הוא חושב על משהו שבכלל לא קיים. וזה משהו הוא מפנה כאן, זה הדיינים שלו לגבי התארים. לפחות לפי ההפניה הספציפית של שוורץ, יש מקום מסוים שבו הוא אומר שמי שמאמין שיש לו אל תארים, הוא בכלל מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על משהו שלא קיים, והוא לא מדבר על הדבר האמיתי. זאת אומרת, זה לא שיש מושא אחד, שנינו מדברים עליו, אבל מי ששמע את הקישור שישיב שלך עכשיו, זה הרעיון הזה.
אז היה שם אשר לא אמר שם משפט כזה של אני לא בטוח אם אנחנו מאמינים באותה אמונה. זאת אומרת, יש איזושהי מחלוקת, השאלה אם אנחנו חולקים לגבי אותו מוסר, או שבעצם כבר שנינו הלכנו לנתיבים שונים. זה בדיוק הדימוי שיש לו כאן. אתה חושב שאתה יודע משהו, אתה מדבר איתי באותו שדה שיח, אבל בעצם אתה פונה לכיוון אחר, ולכן ככל שאתה הולך אתה בכלל מגיע למקום אחר לגמרי. וזה מעניין, הדברים שהרמב"ם מחשיב אותם כחלק מהסיפור, בידת קרבה זו או אחרת, לבין מישהו שהוא כאילו הכי קרוב, אבל בעצם הוא הולך הכי רחוק. הוא אומר את זה שם, אני חושב, גם לגבי ההגשמה, שמישהו מאמין שאלוקים ישבו, שהוא בעצם לא מאמין באלוקים. אבל בעצם זה מתח שאני הרגשתי אותו לאורך כל הפרקים הראשונים, אחד את הראשון, כשהוא מדבר על המילון, והוא לוקח את מושג האלוהים של התנ"ך ומוריד ממנו מלא מלא דברים. ואז כאילו כל מלא את התחושה הזאת של דיברנו על זה, נפלת בזמנו, מי זה בעצם אלוהים זה שאתה מדבר עליו? האם זה עדיין אותו אלה שהפסוקים מדברים עליו? והאם אתה יכול לקלף מהם כל כך הרבה דברים ועדיין מדובר על אותו דבר? או שאתה בעצם עושה פה משהו שהוא אחר לחלוטין והתקת אותם ממקום אחד למקום אחר? וזו שאלה אני מרגיש שהיא נמצאת גם פה, בגלל שמצד אחד הוא אומר לך, יש את אלה שהם מפעילים את המחשבה אבל לא בצורה נכונה וזה הכי גרוע, בגלל שהם בכלל לא חושבים על הדבר הנכון, חושבים על משהו אחר לגמרי שהוא לא קיים, זה סתם בדלים את הזמן ועוד מתאים את כולם. מצד שני, יש לך את האנשים, הקבוצה השנייה שאפשר לצרף לסיפור, של המוני עמי הארץ עוסקים במצוות, שעליהם הוא כן אומר שהם פונים אל בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו, למרות שהם מעולם לא ראו את בית המלך. כן, המון בני התורה הזה. בעניין של הפנייה, הוא תופס שהפנייה שלהם היא כן למקום הנכון, למרות שהם לא יודעים שום דבר על הדבר הזה שהם פונים אליו. שזה נקודה שאני הייתי רוצה להתעכב עליה. זאת אומרת, מה בעצם היחס בין המצוות לבין הפנייה אל המלך? למה המצוות שלהם גורמות להם להיחשב ככאלה שפונים אל בית המלך ואפילו מתכוונים להיכנס למרות שהם מעולם לא ראו את בית המלך? למה הם לא כאלה שפונים על הדבר הלא נכון? אולי הם לא פונים לשום מקום בכלל.
אולי כאילו, יש את הדברים שהמצוות הן פועלות כדי להכווין אותך בסופו של דבר. כן, מבחינת, לא יודע, אותי עזבו את אותי שמר, כן, מבחינת ככה.
הוא יגיד את זה בהמשך, אבל אני חושב שמה שהוא יגיד בהמשך הוא לא נוגע כל כך לימי הארץ שהוא מדבר עליהם כאן. אולי אבל באמת נקפוץ עוד שנייה ונקרא קטע מפסקה בעמוד הבא, שהיא מוסיפה פה איזה חידוד לעניין. פסקה שלישית שהבאתי בעמוד הבא, זו שמתחילה בדש שכל המעשים, אז אחרי זה אני אקרא את זה אחרי זה שוב בתוך ההקשר שלה, זה יהיה חשוב, אבל בשורה השלישית בפסקה הזאת הוא אומר, כשאתה מתפלל בהנאת שפתיך, לפנותך אל הקיר, וחושב על מה שאתה קונה ומוכר, וקורא את התורה בלשונך כלבך נתון לבניין ביתך מבלי שתתבונן במה שאתה קורא. וכן, כל ימד שאתה עושה מצווה, זה יותר מה שמעניין, אתה עושה אותה באיבריך כמי שחופר חפירה בארץ, החוטב עצי עסקה מן היער, ומבלי להתבונן במשמעות המעשה הזה, ולא במי שממנו יצא המצווה, ולא מה תכליתו של המעשה, אזי אל תחשוב שהגעת לתכלית. אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר עליהם, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. עכשיו, הפסוק הזה זה בדיוק אותו פסוק שהרמב"ם מצטט באותו פרק על התארים ששבר פפנה אליו מהקטע הקודם, לגבי אלה שחושבים שהם מאמינים באלוקים ומאמינים במשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אני קורא את זה על רקע זה, ואני אומר, גם המאה הארץ שמקיימים מצוות, ההנחה היא שהם אומרים לקיים מצוות מתוך כוונה כזאת. אני חושב, כי בשאפשר לעשות איזושהי אנלוגיה, לפחות לגבי החלק של המצוות, להגיד שגם לקיים מצוות ודאי זה לא אמור להיות מי שחוטב חוטב בקרקע. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא מאמין שהמעשה עצמו פועל. הוא כן מחשיב שמחשבה ומשמעות המעשה, שזה נראה לי ברמה הפשוטה, של כוונה, אני חושב שצפה שכולם מבינו את כל הפרקים שלו לתכלית המצוות. ככה נדמה לי, כי זה סוג של כוונה במצוות בסיסית, הוא כן תופס אותה כפנייה אל המלך. ולמרות שבדיוק אני לא חושב שהוא מתכוון לייחס איזושהי ידיעה משהו מפורש, הם לא יודעים, לא ראו אף פעם את בית המלך, מה המשמעות של הדימוי הזה? אני חושב שאני רואה שגם כשאתה מתפלל וחושב על איך אתה מתפלל, זה לא המחשבה שעליה הרמב"ם יגיד עוד שנייה שהיא הדרגה של המתוחכמות. זה מחשבה ברמה בסיסית, להיות מודע לזה שהמצוות הן מכוונות לא ברמה המעשית אלא ברמה של התודעה, אבל עדיין התודעה שלך בעצם לא יודעת עליה לפנות, בגלל שאתה לא יודע להסביר, לא יודע להגדיר את הדברים, לא יודע לזהות את הכיוון. בניגוד לאלה שיהיו בדרגות שמעליך. לכן השאלה שמעניינת אותי זה מה בעצם יוצר את הזיקה בין האנשים האלה לבין המלך?
סתם אגב, ההבדל בינם לבין האלה שמפעים עורף זה לא שהם ברמה יותר, זה לא שהם ברמה יותר גבוהה מרחם, הם פשוט פחות כאילו, אותם צריך להרוג כי הם מתאים ואותם...
זה אני חושב שהוא אומר ביחס לאלה שמחוץ,
נכון?
יש פה כמה דברים, הוא אומר שאלה שטועים הם יותר גרועים מאלה שבחוץ.
כאלה שמחוץ למסוכנים, מחוץ לסיפור. אני לא חושב שהוא, כאילו אם אני אסתכל על היררכיה, על היררכיה לפי סדר הסיפור,
אני חושב שזה סדר של, לא יודע, אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, או יש רק הזכויות. פשוט אתה בדרך, כאילו, יש כאלה שמצליחים. במובן הזה אין לי מתאר באמת בין הפונים לבית המלך וגם חכמי ההלכה. וגם להרעל, יש נופים עורף.
למה? מה אתה
אומר? יש נופים עורף, אך פשוט הם פרים לנו, אז לכן אני צריך להראות אותם משהו יותר. ואלה ש... כאילו, כולם, אני לא מרגיש שיש פה איזה רעש כאן בין, כאילו...
שאלה, לא יודע, אני חושב שלמדמר הוא שמי ש... זה שהורגים אותם, זה הוא אומר, זה משהו פרקטי, לא יודע אם זה הסימן הזה למקומם בהיררכיה. השאלה אם ההיררכיה לא בנויה לפי הסדר. זו שאלה, כי אני חושב, כמו שאתה אומר, באמת יש פה כל מיני קריטריונים להראות מי יותר גבוה. לכאורה מי שבכל זאת מנסה להבין, בכל זאת, והוא טעה, יכול להירשם אותו במקום מנסה למרות מישהו בכלל לא מבין כלום. זו שאלה, אבל נגיד נעזוב רגע את ההיררכיה. אני עדיין כאילו רוצה להבין בכל אחד למה הוא נמצא במקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, אלה שטועים, זה... מה למה אני משווה בין שניהם? אלא שאני רוצה לנסות להבין מה היחס בין המצוות לבין עבודת הדעת. בעצם נראה לי שמש בעיקר מעניין את הרמב"ם פה זה לדרג כל מיני עמדות עולמות דתיים. זאת אומרת, מה היחס בין מי שמקיים מצוות והוא לא יודע כלום לבין מי שחושב שהוא יודע אבל טועה? למה מי שחושב שהוא יודע אבל טועה נוסף פה כמישהו שהוא בכלל פונה לכיוון הנכון? לעומת זאת, מי שמקיים מצוות, למרות שהמצוות מפשטות לא כמו שום ידיעה. לא עוזרות לו אף פעם להגיע אל השער, חוץ מבדרך שהרמב"ם מפרש אותו בהמשך שהיא לא הדרך להמונים. אז יש פה משהו מעניין, זאת אומרת, זה מה שגרם לי להתבונן, וגם לשאול את השאלה של, אז מי זה בעצם המלך הזה? ומה זה אומר לפנות אליו? ואיך זה שפונים אליו בלי לדעת מי הוא? בלי לדעת עליו כלום? זאת אומרת, יש לרמב"ם את האפשרות להגיד, יש כאלה שמכלל מתפללים לכיוון הנכון. ובכל זאת, את אנשי ה... שההלכה, המון בני התורה, הוא כן ממקם כאלה שפונים אל המלך. זו שאלה משמעותית בכלל, כמו שהיא אמר, אותה כזה הוא מאוד בוטה בהיררכיה שהוא בונה. צד אחד. צד שני, הוא כן נותן להם את הקרדיט. למרות שיכול להיות שבקריאה הרמב"מיסטית קשוחה יותר, היינו אומרים שבכלל לא פונים לשום מקום, נגיד. טוב להם במקום שבו הם נמצאים. מי אמר שהם בכלל פונים אל המלך? הם לא יודעים עליו שום דבר. אני לא חושב שהכיוון פה הוא שהמצוות הם יסגו לכזאת שמי שעושה אותם הוא פונה אל המלך. זאת אומרת, בעצם השאלה היא, כן אני חושב שהוא מתכוון למישהו שמקיים מצוות מתוך אמונה, נגיד. כן, מי שמחו את הסיפור כאן אילה לבחק.
גם לא כסגולה, אבל איך שהרמב"ם תופס אותו מפיל.
מה קרה?
כאילו, אני רוצה לפי הרמב"ם גם פועלות, כאילו, יוצאות איזשהו סדר חברתי, יוצאות איזה תיקון אישי.
שאלה, אבל אם העניין הזה, כאילו, אם התכלית החברתית של המצוות היא תעזור משהו כדי להגדיר את הבן אדם שעושה אותם כפונה אל המלך, זה כיוון שלא חשבתי עליו באינטואיציה, אבל ראשונית זה נראה לי קצת מוזר.
לא, אבל תיקון אישי, אבל
אין לי... תיקון אישי, כאילו, התיקון החברתי נועד לזה כדי שבני אדם מסוימים יוכלו להגיע לאיזושהי מעלה שכלית, אני חושב, כי ואז הפער יהיה תמיד בין אלה שהם רק מקיימים את המצוות ובין אלה שעושים גם משהו מעבר. המחשבה שזה גילגל אותי אליהם זה בעצם מחשבה של מי זה המלך הזה. זאת אומרת, איך אתה יכול להתכוון אל המלך למרות שאתה לא יודע כלום? איך אני, הפיוטי העם והפילוסופים מתכוונים לאותו מלך למרות שהם בכלל לא מתקשרים וגם בנסיעה מהספר הזה הוא כולו די בוטק לפי מה שהם חושבים. ולכן אני התגלגלתי דרך זה, וזה גם מתחבר לי להמשך לדיבורים האלה על השם, ולכן האסוציאציה לקריפקי. אתם מכירים אותו קצת? נתקלתי פה באיזה קורס בארץ או משהו? אני נתקלתי אותו באיזה הקשר אחר.
אבל אנחנו עושים אחורה קצת?
כן,
בטח. כאילו, מה שם, מה ש... לא יודע, אני חושב שכל מה שאמרתי קודם, פשוט כשהוא מתייחס ל... לא יודע, לאלה שדנים בהלכות, ובשלב אחרי הזה, שהמון בני התורה, אז הוא כן מדרג אותם כקרובים יותר ל... עכשיו, זה שאלה, כאילו, אז הוא אומר, חכמי ההלכה מאמינים בדעות הנכונות שקיבלו במסורת, דנים בהלכות הרוחניות, אז יש, זה נראה כאילו באיזשהו מקום אתה מקבל דעות נכונות מסוימות אפילו, רק כאילו, רק מהעשייה של המצוות.
אני חושב שהם קיבלו את זה מהמצוות?
כי הוא אומר, הם לא דנים בעיון בקור הקדש אפילו, הם עדיין יותר קרוב, למה? כי... לא יודע, זה משהו שצריך קוראים להרמוניה, אבל כאילו באיזשהו מקום, ברגע שאתה מתעסק, ככל שאתה תהיה יותר בקיא במצוות וככה, אז גם יהיה לך חלק מהדעות הנכונות
יהיו יותר, יותר מושרשות.
אין לי בעיה עם הרמונים, כי זה נכון שחלק מהמפלות הוא אמר שהן משרשות דעות. אבל בגדול פה התחושה שלי שהדעות הנכונות הן אומרות את משהו יותר רחב ממה שהמצוות משרשות. כשקיבלו במסורת זה יכול להיות אפיק מקביל לזה שהם לומדים אותך מצוות ולומדים אותך תורה.
שאלה אם זה משהו מודע, כי אם זה... אם אתה צריך להיות מודע לזה שבא
אתה רואה. אני מוכרח להיות מודע, לא?
מה?
נראה לי הדעות.
לא, הדעות ברגע ש... כן, אבל השאלה אם אתה תופס את זה כאיזושהי דעה נכונה מבחינה פילוסופית, או אם אתה סתם עושה את זה כאילו באיזשהו... ככה המסורת וזה, וזה לא סותר את זה שכאילו...
שזה מסורת לבין עיון, זאת אומרת, אתה יכול להסתובב עם הידיעה שיש אלוהים, והוא משגיח וכו', כל ידיעים האלה יקרא הרמב״ם. אין לך מושג איך להוכיח שזה נכון, אולי זה אפילו לא נראה לך הגיוני, אבל אתה כן מסתובב עם ה... זה תמונת העולם שלך, זה להמחין בדברים
כאלה. אופני את הפנים שלך, אבל בבית המחק.
לא, זה אני מסכים, זה אני מאוד מבין, אופני את הפנים. עדיין, כאילו, אם הדעות הן נכונות, אני יכול באמת להבין שהפניית פנים זה ידיעה. ולכן זה היה מסתדר לי הרבה יותר אם המוני הארץ והעם לא היו מפנים את הפנים שלהם משום מקום. כן, בכלל לא בתוך השיח הזה של ידיעה, מאיפה הם קיבלו פתאום את הזווית הזאת בכיוון הארמון, הרי, זאת אומרת, הם כן, זאת אומרת, לא נכון, לא נגיד שהם לא בשיח של ידיעה, אבל הוא אומר, אין להם שום דעות נכונות, יש להם איזושהי אמונה ארטילאית, נגיד, באלוקים שמצווה לעשות כך וכך, והם עושים. כאילו, התיאור אני חושב בנוי על זה שהם בעצם לא יודעים משום דבר, לכן אני קורא אותם מתוך הניגוד בין זה שהם פונים אל המלך לזה שהם לא יודעים איפה השאר, יש להם חן מאוד קבוצה של חוסר ידיעה, למרות שברור שהם קיימים מצוות בתוך אמונה בתורת משה. אני לא סתם מקיימים מצוות כי זה מה שכולם עושים.
אני חושב על הכוונה, אני חושב
שהם מתכוונים להיכנס אליו. כן, גם מתכוונים וגם פונים. לא עוד יותר, אני חושב, כי איך אתה יכול להתכוון להיכנס למקום למרות שאתה לא יודע איפה הוא? זה בולט לי במיוחד מול אלה שהם מתכוונים לפנות אל המלך, אבל הם פונים למקום הלא נכון, הם יותר גרועים מהם. מאיפה הם זכו להיות אלה שמתכוונים אל המלך? הרי הם בכלל לא נמצאים בתוך השיח הפילוסופי הזה. זה הנקודה שאני... אלה שהם קצת יותר חכמים, אני מבין שהם פשוט קיבלו להיות יכולות במסור, זה בעצם זה נחשב פחות, ולכן הם נחשבים בחוץ. אבל זה, שזה גם מעניין, כי אפשר לקרוא פה את הפנימיות גם כפנים של הבן אדם, ההבדל בין לקבל במסורת לבין הדעת לבד, זה סוג של הכניסה פנימה, וכל העבודה הזו שיגיע לבסוף היא גם כן עבודה פנימית. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה נכנס פנימה לתוך עצמך באיזשהו אופן, ושם נמצא המלך, נגיד, ואולי נוכל להגיד שנמשיך את הפרק. כל אופן, אני אנסה קצת בשני משפטים להגיד למה קריפקה נכנס לפה. קריפקה מתמודד עם השאלה של איך שמות עובדים. ויש כאילו יש כמה שלבים, הוא מתמודד עם טענות שהיו לפניו, ופיהם שמות זה בעצם אוסף של תיאורים. זאת אומרת, השאלה האם כשאני קורא, משתמש בשם של מישהו, לא כשאני פונה אליו ישירות, אני מדבר על מישהו, אני בעצם, כדי להבין איך הדיבור הזה עובד, אני צריך להניח שהשם הזה בעצם מחליף את אוסף הדברים שאנחנו יודעים עליו. כמו שאומרים פה בפסקה הראשונה, מובן מאליו ששמות רגילים מורים על כל מיני אנשים, נפסיק לעבוד משום מה, קפיץ לחשמל. מובן מאליו ששמות רגילים מורים על כל מיני אנשים שעליהם ודאי שאיננו יכולים להצביע. זאת אומרת, אם הייתי מצביע על תומר ואומר לי תומר, לא הייתי לדעת עליו שום דבר, כבר זה עובד. אם מישהו לא נמצא פה, נראה איך השם הזה עובד. נראה שכאן נקבע תורתנו עליהם בידי הידע שיש לנו אודותיהם. מה שידוע לנו עליהם קובע את הרפרנט, כן, הדבר שהשם מצביע עליו, רפרנט של השם כדבר היחיד המספק תכונות אלו. למשל, אם אני אשתמש בשם נפוליאון, מישהו שואל על מי אתה מורה, אשיב לו משהו בדומה לנפוליאון, היה קיסר הצרפתי בגלל ה-19. זאת אומרת, אפשר בעצם להחליף את השם במה שהוא יקרא בהמשך אשכול תיאורים, במטוסף של דברים, תיאורים, דברים שאפשר להגיד, דברים שנמצאים ברמה של הידע. עכשיו, כדי שהשם יעבוד, כמובן, צריך שיהיה רק מישהו אחד שהתיאורים האלה נכונים לגביו. אם התיאורים שלי הם חלקיים, מפנים לכמה אנשים, אז לכאורה יש פה בעיה בתיאוריה הזאת, זה בדיוק הבעיה שהוא ירצה להצביע עליה עוד רגע. בעצם אני מנסה כאילו למקד את השאלה, השאלה אם אני יכול להשתמש בשם בלי לדעת על מי אני מדבר, השאלה אם אנחנו יכולים לדבר על אותו אחד, למרות ששמים חושבים על הדברים שונים, איך זה עובד, מה זה אומר, אם יש בשם משהו מעבר לדברים שאפשר להגיד על המושג, אם יש בשם איזשהו, בעצם אם השם מצביע על משהו באדם, או בדבר, או לא משנה דווקא אדם, שהוא מעבר לסך כל הדברים שאפשר לדעת עליו. ואני מנסה לנסח את זה בצורה יותר קיומית מכאן. עכשיו, זה התפיסה שהוא יוצא כנגדה מה שנאמר פה. לעיתים קרובות מאוד אנו משתמשים בשם על סמך מידע שגוי ביותר. קולומבוס היה הראשון שהכיר בכך שכדור הארץ הוא עגול, הוא גם היה האירופאי הראשון שנחת בחצי הכדור המערבי, נראה שאף לא אחד מהדברים הללו אמיתי. ולכן, כשאנשים משתמשים במונח קולומבוס, הם בעצם מורים על איזה יווני, אם משתמשים בכדוריותו של כדור הארץ, או על איזה סקנדינבי אולי, אם משתמשים בגילוי אמריקה. כן, כי אלה האנשים בכאורה שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, אבל הם אנשים ממלאים את התנאים. אבל אין זה מה שהם עושים. כך שאין זה נראה שאם רוב התיאורים מסופקים בידי אובייקט ייחודי, הוא הרפרנט של השם, בגלל שזה פשוט אינו נכון. זאת אומרת, ברמה של common sense, הדיון שעובד זה שאנחנו כן משתמשים בשמות למרות שהדברים שאנחנו יודעים עליהם לא נכונים. ובכל זאת זה לא אומר שמי שאני באמת מתכוון אליו זה אותו אחד שאני לא יודע עליו כלום, אבל הוא זה שהדברים האלה נכונים לגביו. אני אומר כל המוס, אני מתכוון כל המוס זה שאני לא יודע עליו שום דבר. עדיין זה עובד, בעצם השאלה שהוא שואל, אם התיאורים לא אלה שעושים את זה, אז איך זה עובד? ככה שאנחנו יכולים לדבר על קולומבוס למרות שאו שאנחנו חושבים על דברים שונים, או שאנחנו חושבים על דברים שהם לא נכונים. בכל זאת אנחנו כן מדברים עליו, בעצם ניקח את זה לצד, מי זה העליו הזה שעליו אנחנו מדברים? זה הגוף שלו, והגוף שלו כבר לא פה. יש פה איזשהו מושא שאנחנו מדברים עליו, ואנחנו לא יכולים להגיד עליו אולי, במקרה קיצוני, שום דבר שהוא נכון לגביו, ובכל זאת אנחנו מסוגלים לדבר עליו. אין זה מה שרובנו עושים. אנחנו נרוץ על זה כי באמת אני רוצה להגיע לאיזושהי פואנטה לרמה. מישהו נניח תינוק, נולד, בדרך כלל תינוק בזה שאומרים. הוריו קוראים לו בשם מסוים, מספרים על אודותיו לחבריהם. אנשים אחרים פוגשים. באמצעות צורות דיבור שונות, השם נפוץ מחוליה לחוליה כמו בשרשרת. דובר המצוי בקצה המרחק של שרשרת זה, ששמע נניח ריצ'רד פיינמן, עוד יהודיך. עשוי להורות על ריצ'רד פיינמן, למרות שאין הוא יכול לזכור במי שמה ראשונה פיינמן, הוא יודע שפיינמן הוא פיזיקאי מפורסם. קטע מסוים של תקשורת, המגיע לסופו של דבר על האדם עצמו, אכן מגיע אל הדובר. ואז הוא מורה על פיינמן, למרות שאינו יכול לזהותו באופן ייחודי. זאת אומרת, הוא יודע שהוא פיזיקאי, אבל יש מיליון פיזיקאים בעולם. לכן השאלה היא האם הוא בעצם מפנה אל הבן אדם ההוא. במקום זאת נוצרת שרשרת תקשורת החוזרת על פיינמן עצמו. מכוח חברותו בקהילה שהעבירה את השם מחוליה לחוליה. זאת אומרת, אם נסה למקד במשפט אחד, טענה שלו זה שהשמות עובדים דרך קהילת דוברים, שיוצרים איזושהי שרשרת מסירה. הספר של גוזגו הרסורת, הוא משתמש בתיאוריה הזאת, כדי להסביר מה שיהל אומר על המדר סיני, בעניין אחר. זאת אומרת, אני באמת יכול לדבר על מישהו שאני לא יודע עליו שום דבר, או שבדרך היו כל מיני קצרים והגיע אליהם מידע לא נכון, אבל בגלל שאנחנו נמצאים כחלק מקהילה שבסוף, בסופו של דבר, יש איזושהי שרשרת שמגיעה עד אליו, גם אם בדרך המידע מתחלף שלוש פעמים, עדיין אני עדיין מדבר עליו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קולומבוס, אנחנו מדברים על איך שאנחנו רגילים לדבר על קולומבוס, אם ננסח את זה באופן אחר. יכול להיות שזה הכל שגוי, ועדיין יש איזשהו גלגול של דיבורים על קולומבוס שהוא רציף. הוא בעצם קשור מאוד לוויטגנשטיין, לוויטגנשטיין יש את המשל הזה עם החוט שהוא מורכב מהרבה סיבים, אף אחד מהם לא נמצא לאורך כל הדרך, אבל תמיד יש כמה סיבים חופפים ולכן זה עובר. זאת אומרת, יכול להיות שכל הידע יתחלף שלוש פעמים לגבי קולומבוס, ועדיין אנחנו מדברים על אותו אחד בגלל שיש איזשהו רצף בכל הידעים שבסוף כן מוזיל בן אדם אחד. כן היה קיים פעם, זאת העניין.
יש לו גם
קטע,
משהו
משה רבנו. כן, יש לו גם משהו הרבה, הוא חזק בדוגמאות את יש לו קטע עם משה רבנו, משה רבנו זה את ויטגנשטיין? משה רבנו זה ויטגנשטיין, כן. עכשיו, אני לא זוכר אם קריטיקה מדבר על שם השם, נדמה לי שבאיזשהו מקום כן, אבל לא היה לי פנאי להתחיל לחפש את זה. ספר מאוד נחמד אגב, הוא כתוב מאוד יפה, ויש לו אפילו צריכה טבעונית כזאת. זה
הרצאות.
נמלץ מאוד, הוא קטן כזה. זה הרצאות כאלה, ואיזו הרצאה זה משהו נמלח כזה. זו הרצאה של איזו אוניברסיטה, שיש לי בהרצאות, יש לי גם על המחשב איזה סוג. בכל אופן, למה זה קשור אלינו? למה זה קשור? מה אתם אומרים? לא נזכרתי בזה. תתחקו אחרי שרשרת המסירה הזאת, אם תגיד שוב. אה? טוב, חבל על הזמן שלנו. זה יותר חילוני. אני הגעתי לזה כי ניסיתי להבין איך הם פונים אל המלך, למרות שהם לא יודעים עליו כלום. זה היה הסיטואציה שהביאה אותי אליו. זאת אומרת, מה הרמב"ם חושב? למה הוא רואה את המפרגן כל כך לאנשים האלה? הרי לכאורה, נגיד, נניח קח את הדוגמה שזה מישהו שמקיים מצוות, אבל הוא חושב שאלוקים הוא גוף, וכל הדברים שהרמב"ם נלחם נגדם בחמת דם, כל החלק הראשון. למה בעצם נניח שאנחנו מדברים על אותו דבר?
זה מכניס, יכול להיות שדבר כזה לא כן יהיה סימן.
יכול להיות, זה חמקמק, אבל אני חושב שחלק מהשאלה תהיה האם הוא בעל ידיעה, שחושב שהידיעה שלו היא של גוף. אני חושב שיש אפשרות מסוימת שהוא לא באמת מבין כלום. הוא תמים, יהודי תמים. עכשיו שגר ממני פעם דיבר פה על זה, יהודי תמים יכול להאמין שלא יוקים לזה כמה פעם, זה די כפילה. יש איזשהו שלב שבו אתה כבר לא מסכים אותו כבר בתיאוריות, ואז יש לך תיאוריה לא נכונה. ואז נספר הרבה יותר גרוע. אבל אם אתה מקיים את המצוות מתוך איזושהי מחשבה עמומה מסוימת, אני חושב שזה בערך הנמוד שהרמה מתאר פה לאור זה שהוא אומר בהמשך שמצווה בלי כוונה עם כלום. ולכן אני מנסה לחשוב על דמות של מישהו שבעצם זה מישהו מנסה להדריך אותו בכל החלק הראשון. כמובן שגם על החלק הראשון הוא אמר, אמני העם צריך לתת להם להאמין בכמה וכמה דברים שהם לא נכונים. חלק כן וחלק, אבל נגיד מישהו. הוא עדיין מאמין בדברים שהם לא נכונים, ולכן הוא לא יודע איפה השער של ה... לא יודע אפילו איפה הארמון. בכל זאת, הוא כן פונה אליו, והמטרה שם אותנו באותו. אותו באותה חבורה של אלה שמדברים על אותו מלך, למרות שהם באמת לא יודעים להגיד עליו שום דבר נכון. ולכן אני נזכרתי בזה, כי בדיוק השאלה היא האם אפשר לפנות למשהו, למישהו, להשתמש בשם, כשהשם הזה פונה למשהו שהוא לא התיאורים הנכונים לגביו. זאת אומרת, הם לא יודעים שום דבר על אלוקים, ובכל זאת שהם מתפללים, מתפללים לאלוקים. שזה אמירה כאילו מעניינת, מאיפה זה מגיע? מה זה אומר ביחס לאלוקים שאפשר לפנות עליו בלי לדעת עליו כלום? אולי אנחנו בקטע רמומיסטי. בכל זאת הרב מפרגן להם את זה. שזה, השקרים כאמר, יש מסורת. בתוך המסורת זה מעניין, וגם לדוגמה שגם לא מבין ממני, שבעצם, נגיד, תפיסת האלוקות שלנו יכולה להשתנות כך וכך פעמים במהלך ההיסטוריה, ועדיין אנחנו מדברים על אותו אחד, למה אנחנו מדברים על אותו אחד? הרי כל מה שאנחנו יכולים להגיד אליו השתנה במשך הדורות. נניח, אם ניקח את זה קיצונית, למושגים של מסורת שהיא דינמית ומושגי היסוד יכולים להשתנות, ועדיין אנחנו אומרים זה אותו דבר. ואני יכול גם לשאול את זה ברמה של מה המשמעות של שם הבעיה, האם יש איזשהו תוכן שהוא אומר, או שהוא לא אומר כלום. ואפשר להגיש את כל הנושא הזה דרך השאלה של שמות האל ברמה, אולי אם יהיה לנו איזשהו סיכום, נעשה את זה דרך זה. זאת אומרת, איך השם עובד? האם שם השם מוסר לי איזשהו ידיעה לגביו? האם הוא יכול לעבוד גם בלי שום ידיעה? בעצם זה שאני מתפלל אליו, אני יודע שיש אלוקים. אותה שאלה אני יכול לשאול, למה ההבדל בין אלה שבפנים ואלה שבחוץ לגמרי? אלה שבחוץ, כאילו לא יודעים שיש אלוקים, נניח, ואלה שבפנים יודעים שיש אלוקים, אבל הם לא יודעים לגביו שום דבר נכון. אם ננסח את זה ככה, אפשר להגיד שבעצם הסוגיה הזאת, אם אתה יכול לדעת משהו על הקדוש ברוך הוא ולפנות אליו בלי שיש לך ידיעה נכונה לגביו, אם יש לאלוקים איזשהו משהו שמעבר לדברים שאפשר לדעת עליו, מעבר לתיאורים, שזה בערך מה שהשם למשל עושה, שם הוויה אצל הכוזרי, מישהו שמופיע והוא למרות שאני לא יודע על שום דבר. ואם הרמב"ם מאפשר את זה, לכאורה לגבי ההמונים הוא כן מאפשר את זה. הוא אומר, כן, הם יודעים את השם, יכול להיות שהשם מופיע אצלם בצורה מבולגנת, כמו שקולומבוס כמה וכמה טעויות נכנסו בשרשרת המסירה. אבל יש שרשרת המסירה, הם מדברים על אותו דבר. הוא כן מכליל אותנו ואותם כחלק ממסורת, שכולם מדברים על אותו דבר, למרות שיודעים על הדברים שונים. בניגוד למישהו שהוא מתחיל להשתמש בשם באופן אחר, הוא מתחיל להשתמש בשם כבסיס של ידיעה. הוא נכנס למסלול הזה של משיגי האמיתות, אבל הוא טועה. פה נכנסים הדמיונות, הוא חושב על משהו אחר לגמרי. כבר שם אותו במקום אחר מאשר החבר'ה האלה שפונים באופן עמוד. כאילו הוא יצא מהמסורת בעצם זה שהוא ניסה לפתח פה איזה נתיב והוא הוציא אותו החוצה. שזה אנשים מעניין, כאילו לחשוב על זה שהוא יכול עדיין להשתמש באותו שם, ברור שלו השם, מה שתופס. יש פה איזשהו משחק עדין כזה שבו אתה יכול למצוא את עצמך פתאום בחוץ בגלל שנכנסת למסלול מסוכן והיה עדיף אולי להישאר בחוץ, להישאר במקיפים של הסיפור הזה. זה אפשרו, זה כיוון אחד. לדבר על הקדוש ברוך הוא, כמו שאני מדבר על קולומבוס, בלי לדעת הרבה דברים, ועדיין להיות חלק מהמסורת הזו, שיש בתוכה מישהו שיודע. זה גם קצת הדינה הרבה שמורים מוכרים. מי? קריפקה? כן, הוא משתמש במונח של קהילה. הוא כן קצת כמו משחק שפה וצורת חיים של ויטמינשטיין. זאת אומרת, השפה משמעות לא נמצאת אצלי, ואני לא חייב לדעת אותה כדי להשתמש. אלא היא נמצאת בתוך איזשהו ענן. והענן הזה מחולק במבנה של הרמב"ם לאלה שיודעים ולאלה שלא יודעים. וכן יש זיקה ביניהם, הם יכולים לתקשר. עכשיו, זה לא רק בעולם שהם יכולים לתקשר, הוא באמת מייחס לזה איזשהו ערך אמת, הם פונים למקום הנכון, הוא לא אומר הם לא קשובים אליי בכלל. כך נראה לי להבין את העניין הזה. עכשיו, זה, אני חושב שהכלים האלה יכולים לעזור לנו גם כדי להבין את השלב הבא. זאת אומרת, ההבחנות בין אלה שהם כן בפנים, אבל או שהם טועים לחלוטין, או שהם נמצאים בידיעה, אבל לא עושים כל הזמן את הפעילות הזאת, שעכשיו אני רוצה שניגע בה קצת. כי השאלה השנייה שתהיה, אוקיי, עכשיו נכנסנו לעולם הזה של היהודים, אנחנו כבר לא מדברים, המושג של פריפקה, אבל אגב, זה מציין קשיח. ככה זה לפחות בתרגום לעברית, זאת אומרת, השם שבו אני משתמש הוא מפנה תמיד לאותו דבר, למרות שכל הידע שאמור להיות בדרך כביכול ולקשר בינינו יכול להתחלף, אבל לקשיח, הוא תמיד פונה לאותו דבר. זאת אומרת, יש מי שמשתמש בשם אלוקים כמציין קשיח, הוא תמיד פונה לאיזשהו כיוון, למרות שאין לו שום דרך לדעת איך מגיעים לשם, כי הוא לא מבין את המסלול. יש את מי שנכנס עכשיו לשלב הזה של המסלול, מה שאני חושב שהרמב"ם מתאר זה שברגע שאתה נכנס לשם אתה כבר לא יכול לסמוך על הקשיחות הזאת של המציין. ולכן הוא אומר, אם אתה נכנס לעבודה הזאת של ההשכלה, אתה חייב להתחיל להיות, העבודה הזאת חייבת להתבסס על התפיסה השכלית. ברגע שאתה לא יכול להגיד, אוקיי, כולם עדיין מאמינים באותו האל, כן? למרות שכם כן מוסלמים וכן נוצרים וכולי. הדגש שלו בפסקה לפני האחרונה שקראנו פה, שברגע שאתה נכנס לעבודה הזאת של המחשבה, אז אין ראוי להתחיל במין זה של עבודה, אלא לאחר התפיסה השכלית. קודם כל אתה צריך להבין, לדעת את העמידות, ואז אתה יכול להתחיל לעבוד דרך המחשבה. ברגע שאתה נסה לעבוד דרך המחשבה, בלי שיש לך את הידע הנכון, אז אתה מחוץ לסיפור לחלוטין. יש פה משהו שברגע שאתה הולך צעד קדימה, זה קצת מעלה מהמעיין. כשאתה מתחיל ללכת קדימה, אתה מאבד את הקשר עין שלך בהתחלה. יצאת מהתמימות הראשונה, אבל לא עלית על המסלול הנכון, ועכשיו אתה כבר לא יכול לסמוך על התמימות שלך. אתה לא יכול להמשיך ולהתפלל כמו המערכת, בגלל שאתה עכשיו לא יכול שלא להתפלל דרך המחשבה, ואם המחשבה לא נכונה זה כלום. זה הרבה יותר גבוה במובן הזה. לכן אני חושב, הדגש בפה בכל הפסקאות האלה, זה די אלוקי אביך ועובדהו. כדי לעבוד את העבודה הזאת, של המתקדמים, אתה חייב לעבוד דרך דעה נכונה. אז נכנסת למקום מסוכן, כי לפעמים אתה יכול גם לאבד את הדרך בטעות. לכן ההבדל התאומי הוא בין מי שחושב על האל למי שלא חושב על האל, לפחות בצורת מחשבה שהוא מדבר כאן. וכדי לחשוב צריכים לדעת. שזה מעניין, כאילו בהקשר הזה אני חושב להגיד במושגים של קריפקה שדיברנו עכשיו, ברגע שאתה נכנס לעולם של החשיבה, נכנסת לסודי של התיאורים. כבר לא אוחז מאלוקים דרך המקום הלא ידע ולא התיידע הזה שאפשר לפנות עליו בלי לדעת כלום. אתה נכנסת לשדה של התיאורים, וכשאתה בשדה של התיאורים, אז השאלה קריטית מאוד, אם אתם לא נכונים או לא. זה בעצם המהלך של קריטי, אם אתם לא נכונים, איך זה עובד? אם אתה אומר, נכון, כשאתה נכנס לשדה של התיאורים, התיאורים לא נכונים, זה לא עובד. באמת לא עובד, אתה באמת מכוון לאיזה יווני מושגים האלה, זה יעבוד טוב, או לאיזה סקנדינבי. אם נכנסת עכשיו למסלול של החכמים, אז אתה צריך לדעת את התיאור הנכון. אם התיאור שלך יהיה מספיק נכון, אז הגעת למקום הנכון, אני רוצה לדעת שיש איזושהי קפיצה. מה שמעניין אותי פה זה גם יש איזשהו רוב קיומי, אני חושב, לדיבורים האלה של קריפקה, שהוא משחרר אותנו למקום שיש בשם משהו שהוא מעבר לתיאורים, נכון? כאילו שיש בבן אדם משהו שמעבר למה שאפשר להגיד עליו. מי שרוצה, אגב, היום רוצה להתראה שאגב, יש חופרת כזאת, אני לא יודע אם יש לו בבית מדרש שיצאה בכנס שעשו לי לפני שהוא נפטר, שם יש דרשה שלו. אני חושב שזה אחרי זה יצא בנהלך ברגע של דרשה. דרשה לשבוע שבה הוא בדיוק עובד על ההבחנה הזאת דרך המושגים האלה, של לפגוש מישהו ישירות לבין לדעת עליו זה כל מה שאפשר לדעת. והכיוון שהוא הולך עליו, שזה חלק מהקסם של מה שקריפקה עושה, זה שיש משהו מעבר למה שאפשר לדעת. יש איזשהו מפגש ישיר, יש איזשהו... לא בדיוק מה שהכיוון שקריפקה הולך עליו. זאת אומרת, יש משהו משחרר, אני חושב, גם לחשוב על אלוקים כשם שמעבר לתיאורים, זה מה שהכוזרים הזה לעשות. ומה שהרמב"ם עושה זה כן, שברגע שאתה הולך קדימה, אז אתה נכנס עכשיו לעולם של התיאורים. אין פה איזשהו סובייקט, נגיד, שאפשר לפנות אליו בקשר בין סובייקטיבי, בלי לדעת עליו שום דבר. אין פה פנים עם פנים, גם בסדר שלב שלב, משתמש בו שם. ברגע שנכנסת לעולם הזה של הידיעות, אתה חי בעולם של תיאורים, זהו, אתה כבר לא יכול להתכוונן, תמשיך בדרך שהתחלת ללכת בה כשהיית תמיד. ברגע שאתה נכנס, כשהדמיונות נכנסים, אז אתה כבר בכלל לא בכיוון. זה לא מופיע הכי חזק בזה שהאהבה זה השגה. אתה לא יכול לאהוב את השם, אתה לא יודע עליו שום דבר. יכול להיות אחד רגעי מצוות. ברגע שנכנסת לפה, אז אתה צריך לדעת. לדעת אתה לוקח מתיך ועובדר. האהבה פה בדיוק במה שהדוגמה של האהבה אני תופס אותי, כי האהבה לכאורה אפשר להתפוס אותה כקשר מעצם מקרים שלא קשור לידיעה. קשור לאיזשהו משהו שמעבר לתיאורים. ופה בדיוק הרדוקציה של האהבה לתיאורים, לידיעה, משהו מאוד חזק באיך שהרמב"ם בונה פה את המערכת הזאת.
הרמב"ם נכנס את האהבה בעולם
כאילו. בני אדם.
הוא עיוור את הדברים האלה, אני משמעות תורה זו יש משהו מעבר.
כן.
אבל יש לאישה. זה כאילו.
מביא את זה בהקשר גם בהמשך הפרק הוא מופיע, שחשק זה משהו שהוא פועל כל הזמן. אני חושב שהוא קושר את זה במובן של האנרגיות ואיך הוא עובד על הבן אדם. אבל לא במובן של איזה שום סדר מופיע. אני לא יודע אם היה... מה?
זה
משלים המון. כן, נכון, באמת שם זה מופיע ממש כמשל. פה זה מופיע כסוג של אנלוגיה. כמו שהחשק פועל עליך באופן אינטנסיבי, ככה גם אהבת השם. אני יודע, זה שהוא עובד על המושג של אהבה, אם כשנגיע השבוע הבא לסוף הפרק, נראה שבכל זאת, כן, יש פה אנרגיות מאוד חזקות. כשהוא מדבר על איתת נשיקה, אז הוא עובד על הדימוי הזה ומה שיש לו. חלק מהעניין ש... להבין כאילו איך התיאורים פה עובדים, אבל כאילו ברמה הראשונה יש את מה שאין בתיאורים. מה שאין בתיאורים מרגיש זה בדיוק אין את המציין הקשיח הזה, אין את הסובייקט כאיזשהו גרעין קשה שמעבר לידע. נכנס לזה של הידע, אתה נמצא בידע. עכשיו, מעבר לזה, אם נתגלגל עם המשך הפרק, אז יש גם עוד משהו מעבר. בעצם הרצף של הפרק הזה בנוי ככה שכשאתה מגיע לאלה שיודעים, מה שמעבר לאלה שיודעים זה אלה שכל הזמן מפעילים את מחשבתם, נכון? מפעילים את מחשבתם לאחר שהגיעים לשינות. בקטע שלא הבאתי פה הוא אומר לתלמיד הנמען של הספר, אם אתה לומד עדיין פיזיקה אז אתה בחוץ, אם אתה במטאפיזיקה אז אתה בפנים, אתה עם המלך בארמון, אבל יש את ההשתדלות הנוספת שהיא בעצם התכלית שהפרק הזה חותר עליה, שזה מעבר לידע, זה בעצם ההפעלה של השכל. שזה מעניין, כי זה משהו אני מרגיש שמפחות ההבחנה הזאת, לא יודע עד כמה היא נוכחת בספר עד כאן, ופה היא אני חושב בעיקר חשובה להוסיף לפרק הזה. זאת אומרת, יש לדעת, ויש כל הזמן להפעיל את המחשבה על הערב מתור. קשתי את השורות האלה שוב. נחזור למטרת הפרק, הדגשת הפעלת המחשבה על הערב מתור, לאחר השגת הידיעה אותו. זאת עבודה מיוחדת. ואת העניין פה זה לא רק לדעת, אלא אחרי שאתה יודע, לחשוב עליו, לשהות אצלו, זה מה שנקרא פה לעבוד את האל. ובפסקה שלפני, יש פה פירוט של על מה חושבים בעצם, וגם עליהם. נותנים כל כולם כלפי האל, שוב הביטוי של הפנייה, נמנעים מה שזולתו. ומפנים את כל פעולות שכלם להתבונן בנמצאים. להביא מהם ראיות עליו יתעלה כדי שידעו את הנהגתו אותם בכל אופן אפשרי, הם הניצבים מושר המנה ודרגת המדיעים. לא צומרים על הניסוח הזה. יש פה איזו התנגשות בין הדימויים קצת, לא? נשאל את זה ככה, אל מי הם פונים? למה הם פונים? אפשר לפנות אליה, נגיד סובייקט ומושגים שדיברתי עליהם קודם, או שנגיד אם הייתי אומר תיאורים, אז שאלה איפה נמצאים התיאורים האלה. אני מתבונן בנמצאים, מביא מהם ראיות עליו יתעלה, וזה נקרא לפנות אליו. יש פה איזה מין מרקף כזאת, אני חושב, לא? הייתי חושב שהאנשים האלה שהם כבר יודעים הכל, על מה הם חושבים, איזה מחשבות נעלות הם חושבים כל הזמן. הם יכולים לחשוב על המושכלות הכי מופשטות, כאילו לחשוב על האל עצמו. הם אומרים, הם לא חושבים עליו עצמו. בעצם כדי לפנות אליו, אתה צריך קודם לעבור דרך הנמצאים ולהבין מהם ראיות עליו. זאת אומרת, יש פה משהו שבאמת המושא עצמו, אתה לא יכול להתכוונן אליו ישירות. אתה יכול לעבור רק דרך הנמצאים ואז להגיע אליו באופן עקיף, ועדיין זה מה שנקרא לפנות אליו, או שלפנות אליו באופן אחר. אני רואה את זה באמת כהמשך לאותו הבחנה בין החכמים לבין אלה שבחוץ. זאת אומרת, אי אפשר לפנות אלוקים בצורה ישירה כזאת, זה רק ברמה של התמימות נגיד, וזה באמת נמצא בחוץ. כשאני נכנס פנימה אתה כבר לא פונה אליו ישירות, אתה בעצם חושב על דברים אחרים ומהם אתה לומד עליו, וזה הכי ישר שאפשר להגיע. בזמנו כשלמדנו את הפרקים של התארים, אז דיברנו על זה שיש שם כל מיני תנועה בין דרך חיובית לדרך שלילית. דרך שלילית זה תארה שלילה. שהעבודה זה לדעת שאי אפשר לדעת על שום דבר ולהתקדם כל הזמן משאלות, הדרך החיובית הייתה קשורה לתארי הפעולה, לדעת איך הוא עובד בעולם, תוך זה להבין אותו. פה זה לא בדיוק אחד משני הכתבים האלה, אבל זה איזשהו מתח כזה ביניהם. אתה לא יכול לדעת אותו ישירות, אתה יודע עליו דברים דרך העולם. זה הדרך להתקרב אליו. מדבר פה על ראיות, שזה משהו אולי קצת אחר מאשר תארי הפעולה. אבל עדיין, מבחינת המבנה של ההתקרבות, זה דומה בזה שהדרך החיובית לדעת על הדברים, אבל זה בעצם לא עליו. בעצם על העולם, ומתוך זה אליו, יש פה איזושהי תנועה בין שלילה לחיוב.
שם יש כאילו את הנקודה של הכיוון.
כן.
מצד שני, ההתקדמות היא סמיכות מופנית, כאילו,
מה אתה מבין בסמיכות
מופנית? לא, לא יודע אם זה ממש קשור, אולי אם סמיכות מופנית היא לא יותר של הסיפור הזה שלנו. כאילו, זה לא... זה לא יביא לך מפגש ישיר איתו, אלא זה לא יודע מה זה אומר.
צריך לחבק את המלך ביוגדה, ואנחנו נכנסים לפרדוקסים של התניא.
כן.
והדבר עצמו, אתה לא
יכול להיות יושב באזור, כי דרך המסבונים במה שסביבי ולקשר אותו לאלוקים, אולי זה משהו שאותו סמכות מופנית, למשל.
ניקח את הגוף כדוגמה למה שדיברנו עליו קודם. אפשר היה, כמו שהתקרתי לגבי כל הגופים, עליה הוא היה מת. נגיד, אנחנו בעצם מדברים על הגוף שלו. אנחנו לא יודעים על שום דבר, אבל היה גוף כזה שהסתובב בעולם. והגוף כאילו כדגם למה שמעבר לתיאורים. יכול להיות שהבן אדם התחלפו לו התאים מיליון פעמים, וכל מה שאפשר להגיד עליו משתנה, אבל יש את הגרעין הקשה הזה. והדימוי של הסמיכות גופאית, אני חושב בדיוק דימוי, שאומר, יש גרעין קשה, אולי אליו אני לא יכול לגשת, אבל התיאורים אף פעם באמת מגיעים עד אליו. תמיד סביבו כזה. אני, כאילו, התחושה שלי זה שבאמת אצל הרמב"ם באמת אין גרעין קשה כזה. לכן אני יכול להיות שצריך לקרוא את זה כאן נראה אחר. ככה בדיוק מגיעים אל הקל. אנחנו נראה את זה עוד מעט להמשך. תיאורים יותר של אחדות. לא זוכר, אני הבאתי את זה כאן. בהמשך לפרט הוא מדבר על אהבות, הוא אומר, אף המשפט הזה, הוא עכשיו מוגע לנקודה, אבל מגיע לנקודה גם במקום אחר. הוא מדבר על השכל כהתאחדות, ובאמת זה גם בזמנות, הוא מדבר על האחדות שכה מסכים נזכר. הוא מדבר על המשך
לעשור על עבודה.
מה? הנה. באשר לארבעה אלו, אהבות ומשה רבנו, התברר שהתאחדו עם האלו, כלומר, השיגו ואהבו. יש ילידים הכתובים. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא קורא את זה ככה בדרך התיאורים, אתה לא מגיע לגרעין הקשה, ואז אולי אם הוא חוזרים לתורות, כאילו זה ממש תורה חסידית, זה נכון שהתמים משיג את הדבר עצמו, והחכם הוא מסתובב בו הכיפים כל הזמן. אני כאילו באמת לא נראה לי שזה משהו מתכוון. ובאמת חלק ממה שאני רוצה לנסות לעמוד עליו פה דרך ההבחנות האלה זה בדיוק על איך השכל הזה עובד ולמה השכל הזה מביא להתאחדות. נראה לי שמה ש...
כאילו קודם בדימוי של ללכת ולהיכנס יותר פנימה שהוא עניין מטבי יותר באמת, לעומת החיפוש של לראות, כאילו לא רוצה לראות אבל רוצה להתכוון.
בסוף הוא גם מדבר על לראות, אני לא יודע אם הוא היה מסתפק, אני חושב שהוא כן חושב שהראייה היא התכלית. אבל השאלה בדיוק מה זה ראייה, כי זה שוב נכנס, חלק ממה שנמצא בפרק הזה ועוד יותר בפרק הבא, זה שהשפה הדתית שהוא משתמש בה, שמתייחסת לאלוקים כסובייקט, היא לא באמת מתאימה למה שהוא עושה. למשל, ההבחנה בלראות, להתקרב גופנית, בסופו של דבר אם אתה מדבר על אלוקים האבנומיסטי, אז אי אפשר לראות ואי אפשר להתקרב גופנית, והכל נמצא בשכל, ולכן כל הדמיון הדימויים הוא משתנה, ולכן גם היחס בין הסובייקט לבין התיאורים הוא יותר חמקמק.
החלק הראשון של כל התיאורים הגופניים הופכים להיות מטאפורות
ושכליים, גם ככה. זהו, בהקשר של כאן אני חושב שמה שאפשר לומר זה שבגלל שאין גרעין קשה מעבר לתיאורים, מעבר לדברים שאפשר לדעת, דווקא בגלל זה הידיעה יכולה להיות הדבר האמיתי. בגלל שאין בו את הגוף הזה שמעבר למה שאפשר לדבר עליו, שאז אתה יכול לכל היותר לחבק אותו בבגדיו או להסתובב סביבו וכל הזה. אין את הדבר כדי לעשות. יש אחדות שכל מסכים מוסכם, זה בדיוק המקום שהוא חותר עליו, שבו להבין את הדברים באמת, זה להיות שם עם המלך. אפילו הדימויים הבין-סולוקטיביים האלה של דיבור וראייה, אני לא חושב שאפשר להבין אותם שבאמת יש בהם עדיפות. הרי מה רמה אומר? הוא אומר, מי שנמצא עם המלך בחדר זה מי שיודע עליו הכל. מי שמדבר איתו זה מי שחושב עליו כרגע. זאת אומרת, מה ההתרחשות ההובית של מפגש? אין פה איזשהו אובייקט אחר, מושא שאיתו אתה מפגש. הדבר הזה הוא כולם מתרחש בתוך הבן אדם, לכן אמרתי שהכניסה היא גם כניסה של בן אדם בתוך עצמו. אולי נקרא קצת השורות שבהן הוא מדבר על התרגול, ואז אולי זה יותר יתבהר. מה בעצם הוא מדבר? בואו נתגלג שנייה על איזה דבר, ונתגלגל על הקטעים האחרים שהבאתי פה. הערה. כבר הבהרנו לך שהשכל הזה ששפה עלינו ממנו יתעלה, הוא הקשר שבינינו ובינו. לך ניתן את הבחירה, כל אחד מכם. אם תרצה לחזק קשר זה ולהבות אותו, תעשה זאת. ואם תרצה לך לשאול לדקק אותו בהדרגה עד שתקטע אותו, תעשה זאת. אתה תחזק קשר זה רק על ידי שתפעיל אותו ואהבתו, ותלך לקראת זאת. כמו שהבהר, זה שוב דימוי של המחשבה כהליכה. ולגבי התורים. תחליש אותו לדקק בעסיקך את מחשבתך וזולתו. דע שאפילו היית האדם הבקי ביותר באמיתת המטאפיזיקה, כאשר תרוקן את מחשבתך מן האל, ותעשה כל כולך באוכל הכרחי ובעיסוק הכרחי, כבר קטעת את הקשר שבינך ובין האל. אז אין אתה עמו, וכן אין הוא עמך. מפני שאותו יחס שבינך ובינו נקטע בפועל באותה שעה. שימו שהוא לא חושב עליהם, כי אנחנו לא חושבים עליו, הכל תלוי בנו. נקרא את שנייה, שתי המספרות הפה. דע שכל המעשים האלה של עבודת השם, כמו קריאת התורה, התפילה, עשיית שאר המצוות, אין מטרתם אלא שתרגיל עצמך לעסוק בציוויה להתעלה, ולא תעסוק בענייני העולם הזה, כאילו אתה עוסק בו יתעלה ולא זו בזולתו. כאילו הזה צריך לעיין בו, נקרא שנייה זאת, נחזור אליו. כשאתה מתפלל בהנעת שפתיך, כמו שאמרנו, וחושב מה שאתה קונה ומוכר, לא שווה כלום. הלאה, מכאן ואילך החל להדריכך על צורת התרגול, כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזאת. דבר הראשון שתתעדל לעשותו, שתרוקן את מחשבתך מכל דבר, בשעה שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. ממש מדיטציה, נכון? תרוקן מחשבתך מכל דבר. כאשר זה יעלה מידך להשתרש במשך שנים, זה לא תוכנית קצרה, השתדל לאחר מכן שכל אימת שאתה קורא בתורה ושומע אותה, אל תחדל מלפנות כל כולך ובכל מחשבתך להתבונן במה שאתה שומע או קורא. השתדל שבכל מה שאתה קורא, מכל דברי הנביאים, תהיה מחשבתך לעולם נקייה. אפילו בכל הברכות, אפילו בכל הברכות, תתכוון להתבונן במה שאתה מבטא, ולשים לב מה משמעותו. כאשר יזדקחו לך מעשים אלה של עבודת השם, מחשבתך תהיה בשעת עשייתם נקייה מהיהור בדבר כלשהו מענייני העולם הזה. השתדל לאחר מכן להשיג את מחשבתך בצרכיך או במטרות חייך, ובכלל תפעיל מחשבתך במי לדענו, בשעה שאתה אוכל או שותה, או שאתה בבית הכיסא, או בשעה שאתה שח עם אשתך, או עם בניך הקטנים, או בשעה שאתה שח עם המון העם. אלה הם זמנים מרובים וארוכים שזימנתי לך, ועכשיו על כל ענייני המחושים, ככה בזמן, הנהגת הבית, הקנת הגוף. אבל בשעת המעשים שעל פי התורה לא תעסיק את מחשבתך אלא במה שאתה עושה כמו שיבהר. מעניין לראות.
מה אתה מרגיש
שכל
המעשים האלה?
מה?
זה לא
יום שלך,
אם זה לא
יום שלך. נכון, אז אתה אומר למעט בזה. יש פה אבל כמה מרכיבים, צריך לראות היחס ביניהם. כי למשל אפשר לקטוע את העניינים כאן לכאורה, אולי הם מרגישים שחסר משהו, אולי. אבל הוא ממשיך. בשעה שאתה לבדך, בלי אף אחד, ובשעה שאתה מתעורר על מידתך, תיזהר מאוד מאוד מלהפעיל את המחשבה בשעות יקרות אלה בדבר אחר מלבד אותה עבודת האל השכלית. ולקרב אליהם ולהתייצב לפניו בדרך האמיתי של אימנתיך, לא בדרך ההיפעלויות הדמיוניות. זאת בעיניי התכלית שעשוי להשיג אותך חכם שהכשיר עצמו לה בדרך זאת של תרגול.
אני מדבר גם את העיקרון הלא דרכה, לא? של
חלום תחם. שמה?
אגב האבות כאילו
ש... זה בהמשך, זה נראה שאני בפרק הבא, שבו אפשר להתעסק בדברים בתוך כדי, אבל פס המרובה קצת, ההבחנה שאני רוצה לעבוד בה, אני נמצאת כאן, בעצם זה שיש פה שלושה דברים, נכון? אז יש פה משהו מתעתע, יש מצוות, על מה לחשוב בזמן שאתה מקיים מצוות, יש ענייני העולם הזה, להתעסק עם מחשבה בעניין העולם הזה, לעשות את כל התחום הזה כתחום סגור, ואחרי זה יש עוד זמנים. שהם לא זה ולא זה. קודם הייתי קורא זה כקודש וחול, היה מלגן לי תמונה שלמה של עולם דתי לכאורה. ועד יש משהו אחר, יש זמנים של בטלה כזאת, ואז שם נמצאת המדד האל השכלית, ומכאן גם אפשר לראות אנשים גם לחזור ולקרוא, ולהגיד שהדברים שעליהם חשבנו בזמן קיום המצוות הם לא אותו דבר. זאת אומרת, מה אני חושב בקריאת התורה? אני לא חושב על הקדוש ברוך הוא באמת. אני חושב על מה שכתוב בתורה. אפילו בתפילה, אני מכוון למשמעות המילים, בברכות. כן, לשים לב מה משמעותו. מה משמעותו של הברכות זה לא אותה עבודת האל השכלית שאותה אני עושה בזמן שאני לא עושה שום דבר. זה, על זה, זה מה שדיברנו קודם, שזה הדבר שלקרב אליהם להתייצא לפניו. זאת אומרת, כל עוד אתה מברך ברכות, אפילו אם אתה עושה את זה עם כוונה בדרך התרגול של הרמב״ם, אני חושב שאפשר עוד להגיד אפילו שאתה עדיין נמצא ברמה של אלה של חוץ. לא בגלל שאתה חכם, אבל תכנית כאילו באותו רגע, ויש פה גם את העניין של הזמנים. איפה אתה בזמן הזה? בזמן הזה אתה לא עומד מול המלך. כדי לעמוד מול המלך צריך להיות בעבודה השכלית הזאת. בברכה, לכל יותר, אתה מכוון למה שהברכה מתכוונת, ומה שהברכה מתכוונת, אני חושב, בסוג הידיעה העממית, פחות או יותר. לכל יותר של החכמים שנמצאים בחוץ. אבל יש פה חלוקה...
חלוקת של המנהל כאילו, אני חושב, למשל, אם זה... כאילו, תמיד, אתה מחלק את זה לאנשים או לזמנים,
זה קצת יותר עדין, כי כן אמר שאם אתה יודע את כל המטאפיזיקה אתה בפנים. ועדיין אומר, כשאתה רוקן מחשבתך מן האל, אז אתה לא חושב שהוא משהו מחוץ לעמוד. אתה נמצא, יש את ההדגשה המעניינת עכשיו, שאתה נמצא בתוך אותו בניין עם המלך, בעניין, ולא בחוץ. וזה בעצם זה שאתה יודע. זה מעניין מה אני אקרא לדעת, שאתה לא חושב על זה, יש פה את הרמות השונות של המודעות. אבל כרגע אתה לא מודע לזה, ולכן אתה לא במפגש ישיר ומלך. במפגש ישיר ומלך הוא רק דרך המודעות, השכל הפועל, האקטיבי, ולא הזיכרון. יש איזה דיבור שאני תמיד נזכר בהקשרים האלה של אדמו"ר הזקן, על זה שאדם צריך לדעת את כל התורה, גם אם הוא לא שיהיה לך את זה בזיכרון של המחשב, זה עצמו כבר איזושהי אלוקות שמייצא אותך בתוך הגוף. אז כאילו יש לדעת, אתה כבר, אני לא חושב שזה זורק אותך החוצה באמת, אבל כאילו באמת אם הייתי עושה את החלוקה לזמנים, אז היית יכול להיות בכל מיני מקומות, מבחינה זו או אחרת. וזה, שיש פה משהו מעניין, מצד אחד, באמת כמו שאמרתי, בזמן המצוות אתה לא נמצא בעבודת השכלית, המחשבות הן מחשבות ברמה אחרת. מצד שני, הוא כן אומר זה תרגול שמדריך אותך לתכלית הגדולה הזאת. אז השאלה היא דומה קצת לשאלה על המצוות קודם, מה התרגול הזה, למה הוא עובד? הוא אומר שזה כל התכלית למצוות, כן? כל שאר המצוות אין מצוותם, אתה אומר, תרגיל עצמך לעסוק בציבוריות האלה ולא תעסוק בעיני העולם הזה, למרות שהמצוות עצמם לא מובילות אותי אל העבודה השכלית. אז מה בעצם התהליך הזה, איך הוא עובד? בעצם דנו כאן על המעבר בין הדרגות השונות של המשל. למה המצוות עוזרות לי להגיע, למה שאני לא בעצם יושב כל היום בחדר בעשרה כבד השכלית? לא יודע, זה בדיוק קשה, יכול להיות שהוא יסכים. אבל המצוות בחומרות כאילו במקום אחר. למה זה עובד ככה? אולי ברמה הטכנית, האם לא היה עדיף באמת שאני אקיים פחות מצוות? אבל ברגע שאני עושה את החלוקה לשלוש רמות, אז כמו שענייני העולם הזה גוזלים מזמן של עבודת הזכרית, גם ענייני המצוות גוזלים את הזמן הזה. כי הם לא באמת מביאים אותי אל המחשבה הפנויה והטהורה.
כאילו, בקטע הזה זה מקפה קצת זר כזה.
מה, סוף?
כאילו, כן, כאילו, מתאר לך דרך עבודה מבחינת הזמן, כאילו זה...
כאילו פתאום הוא שלב לך עוד שעות, זה דיבר עליהם.
לא, לא רק השעות, אבל כאילו נתאר קודם התקדמות אישית כזאת, ונחל התחיל מזה, אחד כזה, כאילו, הסיפור הזה לא היה קודם התייחסות.
לעבודת האל השכלית.
כן.
נכון, זה בדיוק אבל השאלה שאני חושב עליה, בעצם איך התרגול הזה עובד, לאן הוא מוביל? התרגול פה, אני חושב בפשטות, מה שהוא עושה זה מאפשר לך לשלוט על המחשבה. שתדע, אנחנו נסייח את השם, תרגיל עצמך לעסוק בציוויה ולהתעלה ולא בענייני העולם הזה. שואל שאלה בדיוק מה זה לעסוק, האם התחליתי לעסוק בציוויה ולהתעלה? זאת אומרת, יש לי מצוות, הן מוציאות אותי מענייני העולם הזה. אם אני עובד עבודה רצינית, אז הן מוציאות אותי גם ברמה המחשבתית. אני לא רק עושה אותם כחופר חפירה בארץ, אלא אני עובדות עליה גם פנימה, זה התחליל שלהם. עכשיו יצאתי מהעולם הזה, אבל המקום שאני נמצא בו עדיין הוא המקום שאליו אני צריך להגיע. צריך להגיע במחשבה למקום אחר. אני חושב שמשהו מנסה לתאר זה בדיוק איזושהי התפתחות של שליטה בתודעה. קודם כל אני צריך לדעת לפנות את המחשבה מדברים שהם בכלל לא קשורים לסיפור. עכשיו כשאני שולט בתודעה, בזמנים אחרים אני אוכל גם לעשות את הדברים כשאני יושב לידי במיטה, אז אני יודע שלא ייכנסו לי פה מחשבות של אכילה ושתייה. צד אחד. צד שני, גם לא ייכנסו לי מחשבות של הברכה, כי אני לא מברך. זאת אומרת, במובן מסוים גם הברכה היא סוג של הסחת דעת. אני צריך אותה כדי שאני אוכל עכשיו לעבוד עם הדעת שלי ולכוון אותה אליו יתעלה. במונחים שדיברנו קודם, אני חושב שאפשר אולי אפילו להגיד שהקדוש ברוך הוא שאני מכוון אליו בברכות זה לא ההתכוונות הנכונה באמת. זה סוג של התכוונות שעיקר תכליתה זה להוציא אותי מהמקום שהייתי בו קודם. קודם כל תעשה עבודה דתית, תעשה עבודה של מחשבה. כרגע אתה בכלל לא יודע מה אתה חושב, ואולי אפילו הברכה מבלבלת אותך, דברים שאתה חושב על משהו לא בדיוק נכון. כי יהיה כל מיני דימויי הערב משוקעים בתפילה, וזה גם בלי להיות פילוסוף גדול. אפשר להרגיש את זה, שלפעמים הטקסט של התפילה מפריע. שקשה להתכוון אל העולם הדימויים שלו, כי הוא לא עולם הדימויים שלנו. אחד אחד. מצד שני, להגיד בלי להתכוון, זה לכאורה שם אותך כבר במקום הכי נמוך. יש פה איזשהו משהו שאולי גם אפשר לחשוב על התפילה, כי עובדת ככה, היא מוציאה אותך מהמחשבות היומיומיות, אבל כדי שהיא תעבוד באמת, אתה צריך גם להתגבר עליה עצמה. שזה מה שהעם הראשון מתאר פה, שהוא אומר, אוקיי, אתה עושה מצוות, זה מוציא אותך מהמחשבות, אבל תכלס על המחשבות האמיתיות אתה תגיע, כי גם את המצוות תפסיק לעשות. ואני מחזיר אתכם עם על ההערה הזאת, על התפילה שהייתה בפרק על הקורבנות, שהוא אומר, זה כמו מישהו שיבוא לך היום, ויגיד, בעצם צריך להתקרב במחשבה ולא בלי לדבר. בעצם לדבר זה עדיין לא הדבר האמיתי, זה רק אוקיי, תדע שיש אלוקים, תהיה בתוך העיר, תתחיל לעשות מצוות, תתקדם עוד שלב, תתחיל לחשוב מחשבות, בסוף תגיע למשהו שהוא בעצם עובד ברמה אחרת לגמרי, ויכול להיות שגם ברמה האישית אתה צריך לעבור חלק מהשלבים לפחות בדרך כדי שתוכל לעשות את זה. יכול להיות שבאמת ברמה האידיאלית, הדמות היא בכלל אולי לא צריכה, זה אולי יגיד, הוא יגיד לך מקומות קצת יותר מורכבים אולי בהמשך. אבל יש פה משהו שהתהליך הזה הוא כזה שמובן מסוים גם המצוות וגם התפיסת הלוקות של המצוות נגיד נשללות בדרך כדי להגיע אל הדבר האמיתי.
אבל זה לא מושם, זה באמת זה לא מושם בקצה של התהליך, זה מגיע. זאת אומרת, אחרי שאתה עושה את כל זה, אז תוכל לשאול את הפניות ולהיין במושכלות. אלא אומר, כאילו, שם את זה בצד,
כאילו. כן, כאילו, זה לא ברור איפה זה נכנס מבחינת ההתפתחות. אני חושב שהוא משהו בעצם אומר, זה שאם אתה תדע לעשות את זה, אז תוכל גם לעשות את זה. כן, יזהר מאוד להפעיל את המחשבה בשביל לקרות אלף דבר אחר. אתה כבר יודע איך מפעילים את המחשבה, ככה אני קורא את זה. לא תעסיק את מחשבתך אלא במה שאתה עושה, וכשאתה לא עושה עכשיו במה תעסיק את מחשבתך. אני חושב שאם לא היינו במוד הזה של השאיטה במחשבה, השאלה הזאת בכלל לא הייתה עולה. אפשר אפילו לקרוא את זה בצורה עוד יותר מדיטטיבית, שכל ההתכוונות זה לנקות דברים אחרים, דיברנו על חיוב ושלילה. יש משהו בזה שמה שאתה מתאמן עליו זה לשלול. וכשתדע לשלול, לסגר את זמנים, אני אגיד, אוקיי, מה אני צריך לחשוב עכשיו? זה מחשבה של מישהו שיש לו שליטה בתודעה. ואז כשתהיה שם, נוכל באמת להתחיל לחשוב על הדבר, ושוב אנחנו נכנסים לשאלה, שמה זה אומר לחשוב על הקדוש ברוך הוא עצמו. אני רוצה לזרוק את פה גם את הפרק האחרון, הנ"ב שהבאתי פה, כי נרוץ עליו לרגע כדי לסיים בזה, כי זה גם פרק מהם, הוא סגור לנו איזה יפה. זה מתחבר בדיוק לדברים האלה, ויש פה גם סוגים של היראה והאהבה. אין ישיבתו של אדם, זה ממש פרק מוסר כזה. אין ישיבתו של אדם, תנותיו ועשיותיו, שעה שהוא לבדו בביתו, כי ישיבתו, תנותיו ועשיותיו, שעה שהוא לפני מלך גדול. ואין דיבורו ועליזותו, שעה שהוא בן בני ביתו, קרובי משפחתו, כדיבורו במושב המלך. אגב, איך נראה לכם שהוא יותר עליז? אני לא חושב, לא זוכר, אני מופיע בקטעים שהבאתי היום, אבל יש משהו מעניין שהוא חוזר עליו שוב ושוב, שהשמחה היא חלק יסודי מהמחשבה הזאת. לחשוב ולשמוח, יש מופיע בחלק שלא יודעת, אני רואה את זה שבאה שהשמחה היא כאילו קריטריון לזה שאתה במקום הנכון ואין לבדות המחשבה. אתה צריך לעבוד, לחשוב ולשמוח בזה.
אולי מהסוץ השמחה או שזה
מפוסק סתכל? יכול להיות, אני... שאלה. לכן הבוחר בשלמות, נכון אבל שהתראו זה הוא תיאור של יראה, עדיין. אז אולי היה לי זוג באמת עם משהו אחר. לכן, הבוחר בשלמות האנושית, זה שיהיה איש האלוהים באמת, ישים מליבו וידע שהמלך הגדול הרופף אותו, הצמוד אליו תמיד, גדול מכל פרט שלו מבני האדם, אפילו יהיה דוד ושלמה. מלך צמוד ורופף זה הוא השכל, השופע עליהם, שהוא החיבור בינינו ולא יתעלם. וכשם שאנו יסגלו באותו אור שהשפיע עליהם, כמו שאמר ברוחה נראה אותו, כן באותו אור עצמו הוא צפה בנו, בגללו הוא יתעלה עמנו תמיד סופר ומשקיף, ומסתר יש במסתרים ואני לא אמן. הווה זאת איפה מאוד, ודע שכאשר השלמים מבינים אותו, נוצרים להם יראה, ענווה, פחד מן האל, הישמרות ובושה מפניו יתעלה בדרכים אמיתיות, לא דמיוניות, וגורמים להם לנהוג מצינה בנשיהם ובבית הכיסא, כמו שהם נוהגים בפנים בשאר בני אדם. כמו שאתה מוצא שנהגו חכמנו מן שם מגלה תפח ומחסתך, ואמרו איזה וצלנו הכל מפנה בלילה כדרך ונפנה ביום, ויודע שהם עשו ידוך מקום הזקופה, ולא כל הארץ כבודו, כדי שישתרש בכל אלה הדבר אותו סיינתי לך. והוא שאנו תמיד לפנה מתעלם, הולכים ובאים לנוכחות שכינתו. גדולי החכמים מסולדים מלגלות את ראשיהם כי השכינה הופפת את האדם, לכן אני אומרת הם בדיבור, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ וכן יהיו דבריך מעט. מטרת זאת אשר אספתי את תשומת לבך אליה היא מטרת מעשי התורה כולם, כי בפרטים המעשיים האלה כולם והחזרה עליהם מושגת ליחידים המעולים ההכשרה, כן, ליחידים המעולים, ההכשרה להיות שלמים בשלמות האנושית כדי שיראו את האל יתעלה, ייחדו ויבעטו וידעו מי עמם, כך שלאחר מכן יעשו את חובתם. הוא יתעלה הסביר שמטרת כל מעשי התורה היא השגת ההתעלות הזאת, אשר הוכחנו יותר מזה ברוחה מופתית למי שיודע את האמיתות, שנכון לדלוק בהשגתה, כוונתי ליראה מפניו יתעלה ולאימה מציוויו. הוא אמר, אם לא תשמור לעשות כל דברי התורה הזאת כתובים בספר הזה, ויראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוהיך. התבונן איפה, כיצד אמר לך במפורש, שהכוונה של כל דברי התורה הזאת היא תכלית אחת, והיא ליראה את השם. את היות התכלית הזאת מושגת על ידי המעשים, יודע אתה מדברו באותו פסוק, אם לא תשמור לעשות, מתברר איפה שהיא, כלומר יראת השם, מושגת מן המעשים, עשות ולא תעשות. ואילו הדעות, שאותן נמנתן לתורה, ואין השגת מציאותו יותר מייחודו, הן הדעות מלמדות אותנו את האהבה, או שבעה מחמת פעמים. יודע אתה את ההתגשה שמדגישה התורה את האהבה לכל יובך, לכל נפשך, לכל מודיך, מפני ששתי התכליות האלה, האהבה והיראה, מושגות בשני דברים. האהבה מושגת בדעות התורה, הכוללות השגת מציאותו כפי שהוא יתעלה, והיראה מושגת בכל מעשי התורה כמו שהבאנו, אבן איפה סיכום זה. אז נבין איפה סיכום זה, יש פה כמה דברים שאפשר לדבר עליהם, גם על המקום הזה של השכל כמבט מבחוץ, נכון? מי שיש לו שכל יודע שאלוקים הוא השכל, הוא כל מה מתנהל כאילו מסתכלים עליו. הפרק הזה, חלק ממה שמדהים פה זה המשחק בין הדימוי הדתי המבושם נגיד, שיש מישהו שמסתכל עליך, ובין זה שהוא אומר הדבר הזה זה השכל, השכל שלך, אתה מפעיל אותו, לא מפעיל אותו, זה, כן, השכל הוא מה שמקשר, שהשכל מתואר פה כסוג של נוכחות, שהיא גורמת לך, אני חושב שהייתי קורא את זה, היא גורמת לך להסתכל על עצמך מבחוץ כל הזמן, זאת אומרת, סוג של מודעות עצמית אובייקטיבית. להיות מודע לשכל שלך כל הזמן, לשכל כאלוקות, זה להיות סוג של התבוננות על עצמך, אני חושב, ולכן אתה לא תתנהג בצורה אחרת כשאתה במסתרים, לא בגלל שאתה מפחד מאנשים, כאילו יש מישהו אחר שמסתכל עליך כל הזמן, אלא הפוך, אתה מסתכל על עצמך, אני חושב, אתה לא דרך איזשהו, בגלל שאני רוצה לדבר על הקנך בשיעור של ההפשרה, אז כמה נכנסים עם מושגים לקליאנים, כן, ויש אחר גדול שהוא זה שאתה מזדהה איתו דרך השכל, הוא יותר חזק מהאחרים שאולי לא רואים אותך כרגע. מסתכל על עצמך דרך המקום הזה. אבל מעבר לזה, זה סוגריים. בעצם, בהקשר שלנו, בדיוק המשחק הזה בין היראה לבין האהבה. כל מה שהמעשה התורה עושים זה לבין לך יראה. ולשים אותך באיזשהו, כאילו בהקשר של מה שדיברנו קודם, להיות מול מישהו. המישהו הזה, הדרך להיפגש איתו, לחשוב עליו, להתקרב אליו, זה רק דרך האהבה, שהיא נמצאת באזור של הדעות. וכל המעשים מתרגלים אותך בעצם לפנות מעצמך את העולם הזה, להיות באיזושהי נוכחות של משהו אחר. עכשיו, המשהו אחר הזה, הדרך להגיע אליו זה הדעות. כאילו אני שואל את עצמי איפה יש אמת, בכל העבודה של העירה אין אמת, אין אמיתות. היחידים מגיעו דרך זה לאמיתות, אתה מגיע לאיזשהו נוכחות, איזשהו משהו שכל הזמן נכנס לתוך החיים שלך ומציא אותך מתוך העולם הזה, כמו ריקון המחשבה הזה. עכשיו, כדי למלא את החלל הרגע הזה בתוכן, אתה צריך להגיש לעבודה של ההשכלה. גם ההשכלה במובן של הדעת וגם ההשכלה במובן של לחשוב, שזה יהיה המפגש הקונקרטי יותר, הממשי יותר. כאילו אם הייתי קורא את זה יותר בתיאורים של שלילה, הייתי אומר שכל מה שמצוות לעשות זה להסיח את דעתך מהעולם. חבר אותך לקראת המשהו הזה, שאם אתה מארץ אז אתה לא יודע עליו כלום, אבל אתה עדיין אתה יכול להתכוון אליו דרך המצוות, כי כל מה שהמצוות עושות זה להוציא אותך. במובן מסוים, אני לא חושב אפשר להגיד את זה על כל תפיסת המצוות של הרב, כי יש את המצוות של העולם בעולם. נגיד המצוות הדתיות, התפילה וזה שעליהם הוא מדבר, הן בעצם לא נותנות לך את הדבר עצמו, את האלוקים שלך, הן נותנות לך את המסמן הרקע הזה, את המציין הקשיח הזה שאתה לא יודע עליו כלום. בעיקר זה עובד בצורה של שלילה, כי זה בעיקר מוציא אותך מהעולם. זאת אומרת, יש איזשהו מלך איפשהו, אתה מכוון עכשיו אליו, אתה לא תגיע אליו סתם אם אתה לא תעשה את השלב הבא, שהוא שלב של דעות, השלב של אהבה. כל מקום שעולה לנו כאן מנסה להוביל אותנו, ושהאהבה הזאת מביאה, בעצם מביאה אותך לדבר עצמו, בגלל שאין מלך ממשי שאליו אתה תמיד הולך ולא מגיע, והוא תמיד גוף של מעבר הדברים או משהו כזה. אלא, הידיעה זה ידיעה. בדרך הידיעה אתה מגיע אליו ממש. כן, אחדות שכל מסכים מוזכר, כל הדברים האלה שניסים לי להבין אותם. לאורך הדרך. עדיין אפשר היה לקרוא איזה אולי בתירוש של תארי שלילה ולהגיד בעצם אתה עדיין תמיד נמצא באיזושהי התקדמות, אני חושב שאתה גם לא יודע אותו עד הסוף. אבל הפרק עדיין מרגיש שהוא מאוד הולך על הפרק
שיובי. שוב, זה במהלום שדיברנו בהם הרבה, אבל אולי באמת תארי השלילה חלק מהבעיה שלהם שהם מניחות איזה
זה יהיה קשיח?
קשיח.
למה?
כי גם ברמב״ם,
כדי שאני יודע מה אני שואלת.
כן, אחרי זה הרמב״ם כאילו מתמודדים עם הבעיה שאני רוצה להשיג איזשהו מהות של האל. כן. ואז הרמב״ם אומר, אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, אז כאילו אני יכול לתת לך כאילו דרכים של שלילה. בסוף כאילו כשהרמב״ם עובר ואומר לתיאורים פוזיטיביים יותר, השפה הזאת היא די נעלמת.
כן. זה יפה, בתיאור הזה אנחנו שמים את תארה שלילה מתחת, בדרך כלל אני חושב שיש לי תהיה לשים את התארה שלילה מעל, גם אצלי. אבל באמת אני חושב תארה שלילה לא יכולים להכיל את הצד הזה של ההתאחדות, שהוא כן הוכח פה עוברת בצורה מאוד חזקה. ההתאחדות היא דרך ידיעה חיובית, בוודאי, בשלילה אתה לא תגיע לשם. בשלילה אתה תמיד באיזשהו דרך. אם הייתי קורא את זה כשלילה, הייתי אומר שבעצם התנועה של היראה נמשכת גם באהבה. כל מה שאתה עושה זה רק להסיט את המבט שלך, לשלול ולשלול דברים מהעולם, בעצם זה ממשיך קדימה. אם אני רוצה לקרוא את הניגוד בין יראה ואהבה יותר כמו שזה מובן פה, אני צריך להבין שהאהבה באמת מביאה אותי לדבר עצמו. אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שחלק מהעניין לתפוס פה את האהבה כהתאחדות וכמפגש ממשי, לא מפגש, כי מפגש הוא קצת יותר מדי אידואלי. זה באמת מזה שאין בה איזשהו גרעין קשה, שאין לאלוקים גוף, שאין לו איזשהו מקום לא נודע. אלא זה הדבר, אתה יכול לפגוש אותו, ולפגוש אותו במובן הזה, זה להבין אותו עד הסוף. שזה, איך אומרת, לחרוג, מה שאני מרגיש שהוא משחק בפרק הזה, שהוא צריך לחרוג מהשפה הדתית שבה יש מישהו אחר ממך. צריך להאמין שאפשר להגיע לאיזושהי ידיעה גמורה. בניגוד למחשבה שלנו לגבי בני אדם, אתה יכול להגיד, אני יודע עליו הכל, אבל כן, גילו ידעתי זה איתי. אפשר, יש מישהו שאתה יודע עליו, אתה באמת עובד. צריך למסכין מושכל כזה. שזה חלק, אני חושב, ממה שמאפשר להשתחרר מהמועקה שיש אצל קריפטי, בתחושה שהתיאורים לא מולים על הדבר עצמי. זה נכון לגבי בני אדם, אבל ברגע שאתה נכנס לגבי אלוקים, אז באמת אין מציין קשיך. נכנסת עליו בסדר של הידיעה, אתה נמצא אצלו. השכל הוא, הסלוח של הפרק הזה הוא פנטסטי, נכון? השכל הוא הדבר הזה שמקשר בינינו. זה לא שכל, כן, אמצעי תקשורת. יש אובייקט, עכשיו בוא נלמד עליו את כל הדברים שאפשר לדעת, אבל האובייקט עצמו אנחנו לא הגענו. אבל באמת השכל הוא, כן, השכל הופך אותנו. האור שאנחנו צופים בו, הוא צופה בנו. אין את האובייקט שבו אתה צופה. השכל עצמו הוא הדבר עצמו. כרגע שאתה נכנס לעבודה השכלית הזו, כל מה שהיא מתפקדת, רצה, אז אתה נמצא שם. זה הדיבור עם המלך, זה המפגש עם המלך. בלי ששום דבר נסתר ממך. צריך עוד לעבוד על המושגים האלה, באמת. אני מרגיש שהפרק הזה הוא מאוד מכניס לקישקס של הרמב״ם. עכשיו, השאלה, מה שאתה מספיק כבר לעשות היום, באמת לנסות לחשוב על זה, איפה זה לוקח אותנו. אולי נהיה לנו זמן בסוף לעשות איזה שיעור סיכום, אז אפשר להיכנס לכל מיני יחסים כאלה דרך העניין של השמות, של שם השם. בכל אופן, זה לענייננו. מה שאני רוצה שנעשה הלאה, בשיעור ככל הנראה לא שבוע הבא, אני לא אוכל, אבל עוד שבועיים, זה בעצם ללמוד את החלק מנ"א שלא למדנו. הגענו עד ל... שלב זה נמצא ב-661. ואז הוא אומר, יש מצב שיבצר לאדם לצד כזה של השגה, והוא מתחיל לדבר על האבות שהם היו בפנים ובחוץ כל הזמן, ופתאום הוא מוציא פה איזושהי אלטרנטיבה מעניינת, שהוא אומר, אני לא יודע להדריך לזה, אבל יש דרגה כזאת שאפשר לעשות את הדברים בלי ידיעה. ואז יש קטע ארוך שנרוץ עליו, שהוא מדבר על ההשלכות של זה לגבי ההשגחה. קצת דיברנו על הביזונות, למדנו את פרקי ההשגחה, ניגע בזה קצת, ואז נתבט כבר למדתי, נלמדת נגיד את הלמידה לצלשנים פרקים קצרים, וזה תחורה יש שיעור הסיום חגיגי. כך שיהיה לנו זמן לחגיגות, אני אומר את זה מראש, בצורה ראויה.